אז אני רוצה שפעם אחת ולתמיד תסביר לי סוף סוף מאיפה הגיע הרעיון הזה למתג את עצמך כדוקטור שכנוע. מאיפה השראה לכינוי הזה?
טוב, אני עסקתי בשכנוע העברת מסרים, דיבור מול קהל הרבה שנים, וחיפשתי איזשהו גימיק נחמד, ורציתי לשלב את זה עם לימודי הדוקטורט שלי, שאז הייתי בזמן הדוקטורט. ויום אחד, מתישהו ב-2008-2009, ראיתי סרט, ככה באמצע הלילה, ראיתי סרט נחמד שנקרא, של מרוול, שנקרא השומרים. השומרים, The Guardians, לא הרבה מכירים, עכשיו יש גם סדרה על זה, והיה שם דמות דוקטור מנהטן, שהוא באמת היה דוקטור לכימיה, ויום אחד הייתה לו תקלה במעבדה, ואז הוא נהיה גיבור על. ואז אני ככה רואה את זה, ופתאום בא לי הברקה, ואמרתי, מעולה, דוקטור פרסוויישן, דוקטור שכנוע. ואז, כי אני גם תמיד חתרתי גם לחול, אמרתי, זה מותג שיתפוס, ואני אהיה סוג של גיבור על שמשכנע אנשים, ובאותו לילה קניתי כבר את הדומיין doctorpersuasion.com, שזה האתר שלי באנגלית עד היום, ואמרתי, אני אחכה לסוף הדוקטורט כדי לצאת עם זה לאור, מה שנקרא.
אז זה בא עם איזושהי תלבושת, יש איזושהי גלימה, תחתונים אדומים, איך זה נראה?
לא, זה בא איתי, זה בא עם החבילה שלי, אבל הגימיק עצמו נחמד, ואני יכול להגיד לך שהרבה אנשים שירימו גבה בזמן שסיפרתי להם ככה, אני קל עצמי דוקטור שכנוע, היום מאוד זורמים עם זה, וזה תפס תאוצה, ואפילו היו כנסים בחול שאמרו, Doctor Persuasion from the Middle East, ואמרתי, בוא נה, זה נשמע טוב.
אז אנחנו הולכים לדבר על כל זה ממש עוד מעט.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם.
דוקטור יניב זייד, המוכר בכינוי דוקטור שכנוע, הוא מומחה בינלאומי לשכנוע ולהעברת מסרים, יועץ עסקי ומרצה לשיפור יכולות הדיבור בפני קהל, השיווק, המחירות והשכנוע. כאשר היה סטודנט למשפטים באוניברסיטת חיפה, נחשף במקרה למועדון הדיבייט באוניברסיטה והתאהב בתחום. הוא כיהן כיושב ראש מועדון הדיבייט והשתתף בעשרות תחרויות דיבייט בישראל ובחול. יניב חיבר שורה של ספרים רבי מכר בעברית ובאנגלית שתורגמו לשפות רבות, ביניהם לדבר בפני קהל, שכנעת אותי, שכנעת אותי שוב, וקריאיטיב מרקטינג. הוא עורך דין, כלכלן, מגשר ודוקטור למשפטים בהשכלתו. הוא פעיל מזה 7 שנים בתוכנית רקיע לקידום מנהיגות אתיופית וכיהן כ7 שנים כיושב ראש הנהלת עמותת אחווה לקידום אנשים עם מוגבלויות. אהלן יניב.
היי ערן, כיף להיות כאן.
אז חשבתי הרבה איך נתחיל בשיחה הזאת. אני ככה גילוי נאות, אנחנו מכירים כבר די הרבה שנים.
14 שנים, אז, או 15, מאז 2007, משהו כזה, 2006, 2007.
אז מי סופר, אה? אז הרבה 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 מאוד שנים, חברים מאוד טובים, ואני מאוד מאוד שמח ככה לארח אותך גם בפודקאסט הזה. אז בוא רגע נתחיל מההתחלה, קצת נגעת באיך דוקטור שכנוע ב-2008 ככה קם לנוצר, כן, גיבור על, אבל בוא נתחיל קצת עוד לפני זה אולי באמת. איך הגעת להיות דוקטור שכנוע? בכלל במקור אתה עורך דין, מה השתבש?
אז ההתחלה, אני קודם כל תמיד רציתי להיות עורך דין גם כשהייתי ילד, אתה יודע, כל הסדרות האלה של הפרקליטים ופרקליטי LA ואלי מקביל וכל מה
שבשנות... זה גיבורי הילדות שלך?
כן, שנות ה-80 וה-90, והכל התחיל בשנת 2000, אני התחלתי מאוד משפטים וכלכלה באוניברסיטת חיפה, אני סיימתי את הצבא, הייתי קצין מהצבא, יצאתי לטיול אחרי צבא, והתחלתי, ממש הגעתי שבוע לפני התחילת הלימודים, והיה דבר שנקרא מועדון דיבייט, שאז לא הכרתי. הגעתי אליו די במקרה אגב, יש דבר שנקרא יום אוריינטציה, שעושים לסטודנטים שבוע לפני התחילת הלימודים, אז אני עוד הייתי בחול, חזרתי ממש כמה ימים לפני התחילת הלימודים, אז ביקשתי מאמא שלי להגיע, לרשום הערות או משהו כזה.
שכנעת אותה להגיע במקומך?
בדיוק, משהו כזה, וישבה שורה אחרונה כזה, ואז פתאום הגיע נציג של מועדון הדיבייט, וגייס סטודנטים, ואמר, יש לנו מפגש היכרות בשבוע הראשון ללימודים, ואמא שלי ככה עשה איזה פיץ' כזה לדיבייט, שאגב, בשנים שאחרי, אני הייתי זה ששולחים לגייס סטודנטים למפגש מבוא. אמא שלי התלהבה, אמרה, לקחה איזה פלייר בשבילי. אני הגעתי, ראיתי, אמרתי, בוא, אני אלך לראות, ופשוט הגעתי והתאהבתי ונדלקתי על זה. וב3 שנים שאחרי, במסגרת התואר הראשון שלי במשפטים וכלכלה, הייתי במועדון הדיבייט, כאשר אחרי שנתיים גם התמניתי ליושב ראש המועדון, במסגרת הפעילות במועדון, השתתפתי בעשרות תחרויות בינלאומיות, גם בארץ, גם בחול, בדיבייט. דיבייט, אגב, מי שלא יודע, זה פורמט תחרותי בינלאומי, שלוקחים איזשהו נושא, כלכלי, חברתי, פוליטי, כל נושא, ויש 2 צדדים, צד אחד בעד, צד אחד נגד, ממשלה ואופוזיציה, ובעצם מתווכחים עליו, תחרויות ויכוח, מול קהל ומול שופטים מקצועיים, ויש ניקוד ודברים מאוד מדליקים. והשגתי הרבה הישגים, הייתי מאוד טוב בזה, מסתבר, והשגתי הרבה מאוד הישגים גם בארץ, גם בחול.
איזה דיבייט ככה היה הכי מעניין או יוצא דופן מבחינתך?
כשאתה בתחרויות באליפויות עולם או אליפויות אירופה, אז הנושאים הם גלובליים. זאת אומרת, אתה לומד, אתה לא, קודם כל אתה לא יודע מה ישאלו אותך, אתה בעצם מה שקורה...
אתה לא יודע על מה הנושא של הדיבייט?
אתה לא יודע עד רבע שעה לפני הדיבייט. זאת אומרת, יש סיבובים, ואז פשוט אומרים, לדוגמה, בית זה בעד למחוק את החוב שמדינות העולם הראשון ימחקו את החוב של מדינות העולם השלישי. אוקיי? ועכשיו יש לך רבע שעה להתכונן, ובעוד רבע שעה אתה אמור לתת 7 דקות נאום, או אם אתם זוג, אז 7 דקות
נאום. ואומרים לך גם אם אתה בעד או נגד.
בדיוק, ואומרים לך אם אתה בעד או נגד. יש גם בדיבייטים התחרותיים, יש גם 8, יש ממשלה ראשונה, ממשלה שנייה, אופוזיציה ראשונה, אופוזיציה שנייה, כלומר 8 אנשים בכל סיבוב, אחד נגד השני, ממש 4 קבוצות אחת נגד השנייה. התחרנו מול הקבוצות הכי טובות, הרווארד, ייל, קיימברידג', אוקספורד, כאילו ארצות הברית, אנגליה, באמת הלבל הכי גבוה. אני הצגתי אגב את ישראל, היו תחרויות שהיינו נוסעים 2 ישראלים, 4 ישראלים, והצגתי גם את האוניברסיטה וגם את ישראל, יש תחרות מאסטרס שנבחרת ישראל, מה שנקרא בדיבייט, ואתה מתכונן על הרבה מאוד נושאים, אז היו נושאים לכאורה זויים כאלה, של כל כך היו נושאים גם על ישראל, שאיך רואים אותנו בעולם, בית זה חושב שישראל מבצעת פשעי מלחמה בגדה או דברים כאלה, והיו הרבה דברים, לדוגמה, אם ניקח את הימים האלה עם הקורונה, אז אני מניח שבתחרות דיבייט יגידו, בית זה מאמין שצריך לאסור על כל, לאסור על אנשים מסין להגיע למדינות אחרות.
אז מה היה הדיבייט הכי מעניין או מאתגר מבחינתך?
היו דיבייטים כלכליים, אני גם כלכלן, אז היו דיבייטים כלכליים שממש למה למחוק חובות של מדינות, למה לאפשר סובסידיות כאלה ואחרות, שזה אתה מתמודד מול כלכלנים ברמה הגבוהה ביותר, ואתה צריך לשכנע קהל לא מקצועי בנושאים שלך, ולהסביר בעצם נושאים כבדים בצורה מאוד פשוטה, כמובן באנגלית. והגעתי להרבה מאוד הישגים בנושא הזה, כשהשיאים היו מקום שלישי באליפות העולם ליחידים, אני התחרתי גם יחידים גם זוגות, בזוגות הגעתי לחצי גמר אליפות אירופה ב-2002.
אבל תאר לי רגע מקרה ספציפי שהיה ככה מאתגר.
מקרה ספציפי, סובסידיות לחקלאים של האיחוד האירופי, משהו כזה, שאני מגיע מישראל, אני לא מכיר את הנושא, ואני מתחרה מול אנגלי והולנדי ובלגי, שהם חיים את הנושא, וזה אז נושא היה מאוד בוער. ועכשיו לך תשכנע את הקהל שמורכב רובו מאירופאים למה אתה צודק, וגם בדרך כלל יש עמדות, לפעמים עמדה שיותר נפוצה או יותר, אתה יודע, בקונצנזוס, ואני כאילו הייתי בדיוק הצד הנגדי, למה לא לתת לקחת חקלאים שום דבר או משהו כזה. אתה, זה מאתגר, אתה רואה את זה כמו משחק, יש כללי משחק, ואני גם בעיקר נהניתי, כי זה היה לנסוע בזמן, בתור סטודנט, תחשוב על חשבון האוניברסיטה, על חשבון הסמסטר, לנסוע לשבוע, שבועיים, היינו במקומות מאוד אקזוטיים, היינו גם במון מקומות לדוגמה טורונטו, דרום אפריקה, הולנד, בזמן סילבסטר, זמן קריסמס, כאילו דברים מדליקים מאוד ששולחים אותך לחול, ואתה בלבל הכי גבוה, וכבר אז, נדבר עוד מעט, אני מניח על הפעילות הבינלאומית שלי, אבל כבר אז אמרתי, זה קהל שאני רוצה להשתייך אליו, כי בסוף הסטודנטים שאתה פוגש שם, זה האליט של האליט של מנהיגי העתיד בעצם. ואגב, נתון מעניין לגבי דיבייט, 85% מחברי הפרלמנט היום באנגליה הם בוגרי מדוני דיבייט. זאת אומרת, יש מדינות שממש הדיבייט הוא מסלול ישיר לפוליטיקה, מסלול לעסקים, אז ראיתי ומאוד מאוד הדלקתי על העניין הזה, וראיתי שגם כמעט לא מכירים אותו בישראל.
אז איך מזה באמת אתה מסיים את הלימודים, ובערך בגיל 25 מנות אתה בעצם מקים את העסק הראשון?
בדיוק, אז אני התחלתי ללמוד בגיל 23, אחרי קבע וטיול וכולי, אז בעצם בגיל 25, בזמן השנה השלישית הלימודים, הקמתי את החברה, אמנות השכנוע, אני תמיד הייתי יזם בנשמה, וראיתי שהנושא הזה מאוד מוכר בעולם ופחות מוכר בישראל, ואמרתי בואו נביא את זה לישראל, ויותר מזה ראיתי שהדיבייט עצמו, הפורמט התחרותי, מעניין רק כמה מאות משוגעים לדבר בישראל, אבל אמרתי בואו, האם אתה לוקח פה את הכלים של לעמוד בזמן קצר, לבנות טיעונים, להשתמש בהומור ודוגמאות, ואתה בעצם לוקח אותו לעולם הרחב של משפטים ועסקים וכולי, אתה יכול ללמד הרבה מאוד אנשים את זה. אז התחלתי לכתוב מערכי שיעור, ממש היה לי קטע שהייתי בא לתחרויות והייתי ממש רושם משפטים, שאתה מתמודד עכשיו מול איזה מישהו מאוקספורד, ועושה פתאום איזה טיעון כזה מתוחכם, ועושה לך סיבוב על מה שעשית, אתה אומר, או, זה מעולה, נרושם. וככה הייתי, היה לי מחברת מלאה, והתחלתי ממש לכתוב ממש הנחיות לממשלה ראשונה, ממשלה שנייה. אני אפילו זוכר שכשרציתי להציע את זה לאפילו קולגות שלי במועדונים אחרים בארץ, הם כאילו צחקו, הסתלבטו עליי, כאילו מה אתה רושם, מה אתה זה, ואני כבר אז אמרתי, זה יהיה בסיס לספר, זה יהיה בסיס
אגב, אגב, זה משהו שאני חייב רגע לפתוח פה סוגריים ולהגיד פה משהו לגביך, זאת אומרת, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ויצא לנו גם להשתתף לא מעט בהרבה כנסים, סדנאות, קורסים, אירועים כאלה ואחרים, אתה תמיד רושם. אתה תמיד רושם. זה מדהים אותי, כאילו, אתה תמיד עם הפנקס רושם.
נכון, אני מאמין שמה שלא רושמים לא זוכרים, אני גם כמוך עושה המון פגישות, המון הרצאות, המון פעילויות, אני יכול ביום אחד לפגוש, אתה יודע, לעשות 6-8 פגישות ביום אחד, וחשוב לי גם שאם נפגש בעוד חודשיים אני אזכור בדיוק מה אמרתי לך או מה אתה אמרת לי, ואז אני תמיד אנשים אומרים, יש לך זיכרון מעולה, זה לא זיכרון מעולה, פשוט אני יודע לקרוא בלי ניקוד. אז הייתי רושם הכל, ואז בעצם הכנתי מערכי שיעור, שאחרי שיעור הפכו להרצאות, התחלתי להרצות בנושא הזה, גם אפילו לעשות דיבייטים בתיכונים וכאלה, שהנושא הזה היה מאוד מאוד טרי בישראל, ומוכר יותר, הרצאות האלה הפכו לספר שהוצאתי ב-2004, כשבעצם הייתי בזמן הסטאז'. בניתי את החברה, הקמתי את החברה בשנה שלישית ללימודים, הייתי בן 25, ובגיל 27 יצא הספר הראשון שלי, שאותו כתבתי בשנה ג' ד' ללימודים, שנקרא לדבר בפני קהל, שהיה בהוצאת כתר, שאז הייתה ההוצאה הכי גדולה. אני פניתי לכל ההוצאות הגדולות בישראל, אגב, אני תמיד מאמין בלהתחיל למעלה, מה שנקרא, לא ללכת מראש לבינוניות. גם לא היו הרבה הוצאות אז כמו היום, שוק הספרים היה מאוד שונה אז, והיה רק את השחקנים הגדולים שאתה יכול לפנות אליהם, וזה go no go. אם הם אומרים לך לא, אז אין לך איך להוציא את הספר, לא היה מימון המונים.
ומה אתה חושב שגרם להם להסכים? זאת אומרת, סטודנט, כאילו, לכאורה, חסר, צעיר ועוד בלי ניסיון, מה...
תראה, קודם כל אני...
בטח בעולם הספרים בלי ניסיון.
בדיוק, אז קודם כל באמת לא הייתי לא מוכר בכלל וכולי, אבל אני מניח קודם כל הספר עצמו היה שוס והיה גימיק, אני גם לא אצטנע בקטע הזה, כי הספר מוכר נהדר גם בארץ וגם בחול, אז כנראה שהוא גם היה כתוב דוב. עד היום הוא מכר בישראל מעל 20,000 עותקים, הוא כבר יצא מהדורה חמישית, והוא גם בעולם רב מחר, אז כנראה הוא היה כתוב טוב, אבל היה פה גם גימיק נחמד, ועד אז אף אחד לא כתב על דיבייט, ובכלל איך לדבר מול קהל ואיך לשכנע. וגם אם אתה קורא את הספר, אתה לא מזהה שכתב אותו מישהו בן 27, ולראיה אגב, הספר עד היום מוכר, ואני לא עשיתי בו איזה שינויים דרסטיים בצורה כזו או אחרת. היו בו המון סיפורים, המון מקרים, המון דוגמאות, המון ניתוחים של טיעונים כאלה ואחרים, כולל דוגמאות, מה שמדהים, דוגמאות על ישראל, או דוגמאות שקראו לי, לדוגמה, מאחזים בלתי חוקיים, כפייה דתית, שירות חובה בצבא, שזה דברים שכתבתי בשנת 2003-2005, ועד היום הם רלוונטיים.
עדיין רלוונטיים. כאילו, אתה אומר, לא התקדמנו כמדינה, אנחנו עדיין רבים על אותם הדברים.
בדיוק, ממש ככה, אתה ממש, כל כמה שנים שיוצאת מהדורה חדשה, אז ההוצאה לאור שולח לך את הספר, ואומרת לך, תעבור על זה, תראה אם יש איזשהו שינויים. והאמת היא שהשינוי היחיד זה הרזומה שלי. תמיד אני מוסיף עוד שורות לרזומה, אבל התוכן עצמו לא משתנה, כי באמת זה אותם נושאים, והטיעונים עצמם לנצח.
אתה מומחה בינלאומי לשכנוע, קרה לך שלא הצלחת לשכנע מישהו במשהו?
כן, בוודאי, קורה הרבה, אני אגיד לך יותר מזה, תמיד אני אומר לאנשים שאני שמעתי הרבה יותר לא בחיים מרוב האנשים, למה? כי אני פשוט מנסה הרבה יותר. עכשיו, כמו שאתה יודע, אתה גם יזם בנשמה, אנחנו שומעים הרבה יותר לא מאשר כן, ותמיד הולכים במחירות על יחס המרה, זאת אומרת שכשאתה מוכר לאנשים, אז בסוף סטטיסטית אין דבר כזה 80%, 90%, 100% יקנו, תמיד יש לך 20%, 30%, 40%. עכשיו, אם אתה מוכר בכנס, לדוגמה, אני בכנס ומוכר סדנה, אז מטבע הדברים, כן, זה מי שיבוא אליי, נגיד 20% מהקהל, ולא, זה 80% שלא יבואו. אז למעשה, סטטיסטית, רוב האנשים שאני מנסה לשכנע, אני לא מצליח לשכנע, אם זה ברמת, אם אתה מודד לפי יחס המרה. אבל בסוף אני מתרכז במי שכן קורא אותי, במי שכן, אתה יודע, מדבר איתי, מי שכן נפגש איתי. זה מה שחשוב.
וכל השנים האלה, מכל הפעילויות, הרצאות, בעלי עסקים שאתה מלווה, יש איזשהו מקרה ספציפי מסוים שאתה מרגיש או מחשיב אותו ככזה, שבו באמת היכולות שלך לשכנוע הכי באו לידי ביטוי, שהיכולת השפעה שלך באמת עשתה איזשהו הבדל משמעותי?
תראה, יש הרבה מקרים שאני יכול להגיד שהדבעתי חותם, הרבה מאוד מקרים, יש הרבה מאוד עסקים קטנים בינוניים שממש הפכתי להם את החשיבה לדוגמה במחירות, אנשים שבאמת לא ידעו למכור או לא הצליחו למכור והצליחו למכור בגדול כי שיניתי להם את התסריט או את הצורה שהם חושבים. אנשים שהיה להם חלון מוציא ספר אבל זה בחיים לא היה קורה, אני יכול להגיד לך...
אבל זה מקרה ספציפי.
מקרה אחד, רשת קמעונאית בינלאומית גדולה שאני מלווה בשנתיים האחרונות, שפשוט הפכתי שם את כל ממצב שהם לא היו מוכרים, יש להם סניפים, רשת יש להם בערך, לא מלא להגיד את השם, אבל מעל 100 סניפים בישראל ומאות רבות סניפים בעולם. והמחירות שלהם היו מאוד חלשות במוצרי קופה. מוצר קופה זה משהו שהלקוח הוא בא והוא לא, הוא לא תכנן לקנות. זאת אומרת, אתה בא לקנות קפה, אז אתה לא רוצה לקנות.
רכישה ספונטנית.
רכישה ספונטנית, וזה היה מאוד מאוד חלש שעד לא קיים אצלם, ואני פשוט הצלחתי להגיע למצב שבניתי תסריט, שכל הרשת עובדת לפיו, גם בארץ, גם בחול, ועשיתי הדרכות לזכיינים ולמנהלי סניפים. וזה משהו שאתה אומר, התבעתי פה חותם, כי בכל העולם עובדים לפי התסריט שאני כתבתי, ובאמת רואים גם תוצאות עסקיות מדהימות. וגם אתה מביא את כל היכולות שלך, וככל שאתה מתפתח, אתה מביא יותר יכולות לכל הכוח. אז זה משהו שאני, את כל היכולות ששמתי בשנתיים האלה, ובאמת ראיתי תוצאות מדהימות.
למה אתה חושב שזה חשוב שנדע להשפיע ונדע לשכנע? למה כיכולת זה חשוב לנו כבני אדם, כיזמים?
תשמע, זה קישור, חלק מכישורי חיים בסיסיים שאף אחד לא מלמד אותנו, לא בגן, לא בצבא, לא באוניברסיטה, לא בתיכון. והאמת היא שתראה, לא משנה כמה אתה טוב, אם אתה לא תדע לשווק את עצמך, אתה לא תתקבל לשום רעיון עבודה, ולא משנה כמה המוצר או השירות שלך טוב, אם אתה לא תדע, לשווק אותו, אז הוא יישאר על המדף. אני תמיד נותן בהרצאות שדוגמה, שנגיד הארי פוטר, זה ספר שכולנו מכירים, אז הוא גם ספר מעולה שגם פונה להרבה קהל היד, אבל גם השיווק מעולה. ועל כל שנה יוצאים הרבה הארי פוטר, זאת אומרת, לא ספרים פחות טובים מהארי פוטר, אלא ספרים מאוד דומים בגימיק, בעולם קוסמי, עולם מקביל, שהם לא פחות טובים מבחינה מקצועית או ספרותית, אבל במקרה הטוב הם ככה מחזירים את ההשקעה וקצת מכירים אותם, במקרה הרי הם נכשלים. זאת אומרת, צריך פה שילוב גם של מוצר טוב וגם של שיווק טוב, או גם של אדם טוב וראוי וגם של שיווק טוב. אנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה, שהרבה מועמדים שהם באמת איכותיים מאוד, לא מצליחים לתרגם את זה להצלחה בקלפי או בכנסת, בגלל שהם לא יודעים איך לשכנע. מבחינתי זה משהו שכל אחד צריך, גם שכירים, גם עצמאים. בוודאי כל מי שרוצה להתקדם בקריירה, להתקדם בעסק, להגדיל הכנסות, ובסוף גם בעידן הדיגיטלי, אני אפילו אגיד, דווקא בעידן הדיגיטלי יש חשיבות מאוד גדולה להסתכל לאנשים בעיניים, לדעת לכתוב נכון את המסרים, לדעת להעביר את המסרים נכון, ולהניע אנשים לפעולה.
אם אתה מסתכל נגיד, שוב, אתה הרבה שנים בתחום, אז אתה מסתכל נגיד אחורה, לפני, לא יודע, 15 שנה, והיום, אתה חושב שזה נדרש יותר היום לעומת...
אני חושב שהיום זה יותר נדיר. זאת אומרת שדווקא היום, לדוגמת אחד דוגמה ספר, אני הוצאתי ספר, ואז הספידו את הספרים כבר ב-2004, שיצא הספר הראשון שלי.
כל שנה מספידים את הספרים.
בדיוק, אתה מכיר את זה גם כסופר, אז קודם כל כבר אז אמרו לי ב-2004, לא תעשה כסף מספרים, מה שכמובן התברר כבולשיט מוחלט, ודבר שני אמרו לי, תוך כמה שנים כבר לספר מודפס כבר לא יהיה פסה, אנחנו כבר ב-2020, 16 שנים אחרי, והכל בסדר, ואנשים תמיד, אני אומר, אנשים תמיד ירצו את המעבר, את הפגישות, את השיחות, את הפנים אל פנים. ודווקא היום יש נטייה בעידן הדיגיטלי לאנשים, מה שנקרא, להתחבא מאחורי המקלדת. זאת אומרת, אנשים יעדיפו לשלוח מייל ולא לשלוח וואטסאפ. לשלוח וואטסאפ ולא להתקשר. להתקשר ולא להיפגש. ודווקא לרקע הזה, אגב, זה יותר בולט ככל שאתה יורד בגיל. כלומר, דור ה-Y וגם דור ה-Z, הם עוד יותר מתחבאים מאחורי המקלדת, ומבחינתן, לדוגמה, אני יכול לקבל פניות להרצאות או לייעוצים בהודעה בפייסבוק.
תקשיב, אני אתן לך פה רק דוגמה שתמחיש את זה, כן? הבן הגדול שלי, תומר, אז הוא גר בבית שלנו, יש לנו כמו עליית גג כזאת, קומה שנייה, שזה הקומה שלו, שם הוא גר. וגיליתי שהדרך הכי אפקטיבית לגרום לו לרדת, להגיד לו שהאוכל מוכן שירד למטה, זה לשלוח לו וואטסאפ. זאת אומרת, זה לא משנה כלום אם להתקשר, אם אני אצעק לו, זה לא משנה כלום. וואטסאפ תמיד עובד.
נכון, נכון, וגם אתה רואה לפעמים אנשים קובעים אחד עם השני, נגיד קובעים משהו, ואז כל אחד הולך לבית שלו ומשחקים נגיד את הפורטנייט או את הקלאש רויאל או את כל המשחקים. או שאנשים, יש את ההודעות הקוליות, אז אני רואה את הבן שלי, יש לי שני ילדים היום, נועם ויואב, היא נועם בן 11 ויואב היא בן 9, ואני רואה את נועם יושב עם חבר, ואז כזה הוא מקליט, הוא לא יושב, הוא יושב לבד בסלון, ואז הוא מקליט הודעה קולית, ואומר, כן, אבל תומר, נו, בוא נקבע בקאנטרי. ואז כזה הוא מחכה, מקבל הודעה קולית, ואז הוא מקשיב, נכון, לה, ואז הוא אומר, נכון. אבל תומר, נו, לא ב-3, בוא ב-4. עכשיו אני אומר לו, למה אתה לא מתקשר אליו? פשוט במקום הפינג פונג הזה של לחכות להודעה שלו ולהקליט הודעה, אז הוא כזה מסתכל עליי בהלם, כאילו, מה זה להתקשר? למה אני צריך להתקשר אליו? יש הודעה קולית, והוא שולח לחזרה.
יניב, זה כל כך 2007.
בדיוק. אז אני אומר, אם ניקח רגע שכנוע, שיווק, מחירות, יחסים בין אישיים, אני אומר, דווקא שרוב האנשים מתחבאים אחורי המקלדת, זאת ההזדמנות לפעול אחרת. ולפעול אחרת זה אומר שכל הכלים האלה עובדים. ודרך אגב, אתה יודע שיש הרבה מאוד ספרים, כמו דוגמה, איך לרכוש ידידים והשפעה של דל קרנגי, שהוא נכתב ב-1913, משהו כזה, אם אני לא טועה, שעכשיו הוציאו לו איך לרכוש ידידים והשפעה בעידן הדיגיטלי לפני 10 שנים. וקראתי את שני הספרים, והאמת היא שאין הרבה, זאת אומרת, פשוט היורשים רצו קצת לעשות ביזנס, אז עשו ריפקג'ינג לתכנים שלו, והוסיפו עוד פעמיים את המילה פייסבוק, והוציאו ספר. אבל כל העקרונות שנכתבו ב-1913 נכונים גם היום. למה? כי מוח האדם פועל בצורה מסוימת, ועדיין המוח שלנו אותו מוח גם ב-2020. אז אני אומר, דווקא כשאתה תהיה שונה מאחרים ותתבלט, הדברים שאני מלמד הם אפילו רלוונטיים היום יותר מאשר לפני 20 שנה, כי לפני 20 שנה כולם עשו את זה, היום כמעט אף אחד לא עושה את זה.
אז בעצם כאילו אתה אומר שהעידן הדיגיטלי כאילו באיזושהי צורה ניוון קצת אצל האנשים את יכולת התקשורת הזאת, יכולת ההשפעה הזו?
כן, וניוון. קודם כל, כי שוב, ככל שאתה יורד בגיל, אתה יותר מתרגל לתקשר דרך מסך, דרך וואטסאפ, דרך הודעה, דרך פייסבוק, דרך טיק טוק, כל הדברים האלה, ואתה פחות יודע לדבר ולהביע את עצמך. בסוף, אבל אם אתה סטארט-אפיסט, אתה עדיין תצטרך להיפגש עם משקיעים, ואם אתה רעיון עבודה, אתה עדיין צריך להגיע פיזית לרעיון עבודה.
כן.
אז את הדברים האלה, את הכישורים האלה לא לומדים, ולכן אני רואה פה ממש שליחות גדולה, אני מתחבר למילה שאתה כך אוהב, אני גם אוהב אותה, לשליחות מאוד גדולה, ללמד אנשים כישורי חיים, שבמסגרות הפורמליות הם לא לומדים.
אז איך נגיד היום, בעידן של היום, ובמציאות שאנחנו חיים בה היום, איזה כישורים יכולות לאפשר באמת למסרים שלנו, לדברים שאנחנו מאמינים בהם, ליצור להם איזושהי בולטות? מה עומד לרשותנו?
אז קודם כל, אנחנו עידן דיגיטלי, זה עידן המידע בעצם, והיום כולם משתפים מידע מטורף על עצמם. זאת אומרת, אם אני עכשיו לפני פגישות, לפני שיחות, לפני הרצאה, לפני מסע ומתן, לפני רעיון עבודה, יש לי כל מידע שאני רוצה על המראיין, על הלקוח, על המשקיע, בלינקדין שלו, בפייסבוק שלו, באתר שלו. עכשיו, לאנשים יש גם אינטרס לפרסם, כי אם אני לא אפרסם על עצמי, מישהו אחר יפרסם עליי. זאת אומרת, אם אני עכשיו, נגיד לצורך העניין, פעם הייתה לי, היה לי פעם, דרך הדוגמה, היה לי לקוח פעם איזה חברה, שהוא אמר לי, אני לא באינטרנט, אני לא באתר, אין לי אתר, אין לי כלום, לא מאמין בזה, הכל לואו-טק, זה לפני איזה 10 שנים. אמר לו, אין בעיה, בוא נכתוב גוגל את שם החברה. ואז אנחנו כותבים את שם החברה, ואז רואים תוצאה ראשונה, עיריית אלת נגד חברה.
פסק דין.
זה פסק דין. ואז הוא כזה מסתכל והוא בעלם, אומר, מה, זה בכלל אנחנו טבענו אותם, כי הם לא שילמו לנו, והם הגישו תביעה שכנגד. אמרת לו, תשמע, בן אדם בודק עליך באינטרנט, זה מה שהוא רואה, הוא רואה תביעה נגדך. עכשיו, ברגע שאתה מייצר תכנים, לדוגמה, יהיה לך אתר, יהיה לך בלוג, יהיה לך יוטיוב, יהיה לך מאמרים שאתה תפרסם, אז כשהבן אדם מחפש את שם החברה שלך, נגיד ה-10 תוצאות הראשונות יהיו שלך.
אגב, זה מאוד מאוד נכון, גם אחד הדברים שאני אומר הרבה פעמים ללקוחות שאני פוגש, זה אני עושה איתם בדיוק את התהליך הזה, אני פותח להם גוגל שיקישו את השם שלהם ויראו מה קורה. ואגב, זה נכון גם לסחירים, כל רעיון עבודה הכי בסיסי, בן אדם הראשון, כאילו, דבר ראשון שאנשים עושים זה לחפש את השם שלך בגוגל, פייסבוק, לינקדין, לראות מי אתה ומה אתה.
נכון, בלבל הגבוה אגב, שמגיע כבר לישראל, הנוהל האמריקאי, אנשים בכלל לא יזמנו אותך לרעיון עבודה לפני שבודקים את הזהות הווירטואלית שלך, זאת אומרת, לצד הזהות האמיתית, שזה לבוא לרעיון עבודה ולהציג את עצמך, יש זהות שלמה שם באינטרנט. עכשיו, לספר לך קוריוז, לפני כמה שנים, השתתפתי בכנס בסן פרנסיסקו, ופגשתי שם חבר ישראלי שגר שם כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו הרי, אני ואתה שייכים למה שנקרא תעשיית המומחים, שזה אלה שמלמדים כישורי חיים, ובעצם משלימים את מה שהמערכות הרגילות לא מלמדות. ואז הוא אמר לי, תגיד, איך זה הולך, תעשיית המומחים, איך זה הולך, אתם משווקים, מה אתם עושים, וכולי, וקצת סיפרתי לו על התכנים ועל הדרך שאנחנו משווקים. ואז אמרתי לו, בדיוק הזה אז בין עבודות, ואמרתי לו, אז איך מתקדם החיפוש עבודה שלך? ואז אני ציפיתי שהוא יגיד, בדיוק שלחתי כמה קורות חיים, בדיוק עשיתי זה, ואז הוא אמר לי, כן, מעולה, אני בדיוק גמרתי להעלות את האתר שלי, ופרסמתי לו מאמר בבלוג. עכשיו, זה היה לפני 5-6 שנים. אז אני כזה אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז הוא אמר לי, לא, כי אתה יודע, חברות, כשמזמינות אותך לרעיון בכלל, לרעיון עבודה, הם רוצים לראות שאתה מומחה. ואז הם מסתכלים, לדוגמה, הוא אז עבד בבנקינג, בבנקאות, אז הוא אמר, הם רוצים לראות מה ההתייחסות שלי לאירועי השעה בבנקאות, האירועים האקטואליים, מה אני חושב על זה. אז אמרת לו, אתה מבין שזה בדיוק מה שאני הרגע הסברתי לך, אתה עשית את המומחים. כלומר, אתה ממצב את עצמך כמומחה, בתור שכיר, כדי שבכלל יקבלו אותך לרעיון, לא כדי שכבר התקבלת ושמול הלקוחות. כי אחרי בכלל לא יכירו לך, אם אין לך שום נוכחות.
נכון. אני חושב שבאמת זה דבר שהוא מאוד משמעותי. גם אם מישהו שכיר ורוצה להיות שכיר, לדעתי, אם הוא באמת רוצה למצב את עצמו כמומחה, שיפתח בלוג, שיתחיל לכתוב על העולם תוכן שלו. יש כמה שכירים בכירים שיצא לי ככה לאורך השנים ללוות בדבר הזה, ומתוך, אגב, הבלוג הזה שהם פתחו, הם פיתחו קריירה שלמה אחר כך, כבר לא רק כסחירים, אבל זה התחיל כסחירים רק מתוך זה שהם פשוט הוציאו את המומחיות שלהם לעולם.
נכון, וחלק, אתה יודע שיש לי מנטרה שאני חוזר אליה כבר 15 שנים, שידע בראש שווה כסף באוש. כלומר, ככל שאתה יודע יותר, אז אתה מרוויח יותר. ואגב, למומחה אנשים מוכנים לשלם יותר, גם כסחיר וגם כעצמאי. אם מומחה מתווכחים פחות, על מומחה מדברים יותר, שיווק ויראלי.
סומכים עליו יותר.
סומכים עליו יותר, בדיוק. ואז העניין הוא שהרבה אנשים, גם מאוד מקצועיים, יש להם המון ידע בראש, אבל הם לא משווקים אותו הלאה, כי הם אומרים, למי זה מעניין, או אני אעשה את העבודה הכי טוב, מה אני צריך ללמד גם אחרים. והדברים, ברגע שאתה מתחיל לשתף בידע, דברים מדהימים קורים.
אז מה, איזה עוד הזדמנויות ככה אתה רואה בעידן שיש? עוד איזשהו משהו שאתה חושב שבעידן של היום דווקא הוא הזדמנות גדולה באמת ליצור בלטות למסר של בן אדם?
כן, אז עיקרון שאני מאוד מאמין בו זה להיות בפרונט, לשים את עצמך בקדמת הבמה. עכשיו, כשאני אומר במה, זה לא רק במה אמיתית, פודיום ואודיטוריום מלא אנשים, אלא בכלל במה, זה אומר שאם יש לך ישיבת הנהלה, או ישיבת עובדים, תבוא, תשתתף באופן אקטיבי, תדבר, תציג רעיונות. אם יש לך עכשיו מפון לזהות וירטואלית, תכתוב בפייסבוק, אל תגיב לאחרים רק, ורוב האנשים רק מגיבים לאחרים, אלא תכתוב בעצמך תכנים, דעות וכולי. אם אתה רוצה להרצות, יש הרבה אנשים חלום להרצות, להוציא ספר וכולי, תעשה את זה. כי ברגע שתעשה את זה, דברים מדהימים יקרו, והעידן של היום מאפשר להרבה יותר אנשים להתבלט. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, שוק ההרצאות. אני הרי גם מרצה כבר באמת כמעט 20 שנה, עברתי עד היום על 2,400 הרצאות וסדנאות ב4 יבשות. וזה קטע מטורף עכשיו, כמות ההרצאות שיש היום היא הרבה יותר גדולה מאשר מה שהיה לפני 20 שנה, כמות המרצים הרבה יותר גדולה, ואם תגע, אני ממש, יש משפט שאני אומר אותו תמיד, שידע זה הבידור החדש, כלומר נהיה מצב, אם היית אומר לי לפני 10 שנים, שכמרצה שכל היום באמת מופיע כמעט כל יום, שבעוד 10 שנים או בעוד 5 שנים אנשים יבואו לפאב בערב, יזמינו צ'יפס ובירה וישמעו הרצאה על אינפלציה, או על ביטוח, או על פריון, הייתי אומר לך שאתה עזוי, והיום תראה מה קורה, יש מדע על הבר, וכלכלה על הבר, ופוליטיקה על הבר. ופאנזינג, ו-think and drink, וכל הפלטפורמות האלה. כלומר, בן אדם שרוצה להתחיל להרצות, שוב, הוא לא צריך רק את השחקנים הראשיים, שזה חברות הענק שיזמינו אותו, וסוכני המרצים שיזמינו אותו, אז הוא יכול
היום... שלא נדבר, יש תעשייה שלמה של כל חוגי הבית, בערבי שישי, שאנשים נפגשים, והם מזמינים אליהם הבית המרצה, זה...
בדיוק, שזה גם נפוץ הרבה יותר. אם פעם חוגי בית היה רק 60 פלוס כזה, בני 60 פלוס, היום כבר בני 40 פלוס מזמינים חוגי בית, וביישובים רחוקים בכלל, בפריפריה, אז בכלל עושים את זה אפילו בני 35-40, כי אין להם מקומות לצאת בעצמם וכולי. אז ככה שיש לך היום במה בתור מי שרוצה להוציא את המסר שלך בכל מקום, ברשתות החברתיות, בדיגיטל, אופליין, אונליין, ורק תעשו את זה, פשוט תהיו בפרונט ודברים מדהימים יקרו.
בכמה שנים האחרונות, מי שעוקב אחריך, זה מאוד נוכח, אפשר לראות שאתה עשית גם פריצה מאוד מאוד יפה לחול, ועם הספרים, הרצאות בעולם, אתה רואה שלנו כישראלים, או אפילו יהודים נקרא לזה, יש איזשהו יתרון בחול בהקשר הזה? כי בסך הכל אנחנו נכנסים לשוק שבו המון שחקנים.
נכון, אז קודם כל כן, אני יש לי פעילות בינלאומית גדולה, ואני מאוד גאה להיות ישראלי בחול, ואני מאוד גאה להיות יהודי בחול, ואני אגיד לך משהו מעניין לגבי יהודים וישראלים, אני אחד הספרים שלי באנגלית נקרא The Jewish Persuasion, How to Sell Like a Jew. The Secrets of Creative Marketing. How to Sell Like a Jew זה הכותרת משנה.
פעם השתמשו בזה, אתה יודע, באנטישמיות.
אז זהו, אז גם היום יש, אתה יודע, יש בארצות הברית מושג Don't Jew Me. Don't Jew Me זה כאילו, אל תתמקח איתי, אל תהיה מאחר. ואני ראיתי משהו מעניין לגבי יהודים. אגב, הספר הזה בגרסה האמריקאית, הוא נקרא Creative Marketing, כי בארצות הברית זה לא הכי רץ. אבל מצד שני, הספר הזה הוא רב מחר באמזון, כבר מ-2016, ובאמזון 85% מהקוראים האמריקאים. כלומר, שבאונליין דווקא קוראים את הכותרות הבעייתיות האלה, מה שנקרא. אבל הסיבה שקראתי לזה ככה, כי ראיתי משהו מעניין בעולם, שגם מי שאוהב יהודים וגם מי ששונא יהודים, הוא מחזיק מיהודים. זאת אומרת, תחשוב שמי שגזען או אנטישמי, נגיד, נגד שחורים או נגד ערבים, אז הוא בדרך כלל, הוא לא מחזיק מהם, הוא חושב שהם נחותים ממנו, הוא מפחד מהם, הוא מתנשא עליהם. אבל יהודים, גם המתנגדים הכי גדולים שלנו, ה-BDS וכל החבר'ה, למה הם אומרים? הם אומרים, כאילו, אתם שולטים בכלכלה, אתם שולטים בעולם. אוקיי, אז מה שקורה זה שראיתי שמבחינה עסקית מאוד מחזיקים מיהודים, ויש את המושגים האלה, Jewish negotiation, מסע ומתן עסקי, יהודי, Jewish memory, הזיכרון היהודי, Jewish parenting, רק אתה יודע שאפרופו הורות, כל ההורים ששומעים אותנו עכשיו, יש חלקים בעולם, כמו מזרח אירופה, כמו המזרח הרחוק, כמו אסיה, שמאוד מחזיקים מהצורה שבה יהודים מגדלים את הילדים שלהם. ממש איך האמא היהודיה מגדלת את הילד שלה לחינוך, לעצמאות, ליזמות. אז קודם כל, אל תתווכחו איתם, כאילו מישהו מחזיק מכם, תזרמו, smile and wave, אבל ראיתי שמאוד מחזיקים מזה. ואז אמרתי, יש פה יתרון יחסי, כי מה קורה? אם אני רוצה להצליח בארצות הברית, וזה אגב, כל מי ששומע אותנו וחושב על הצלחה בחול, אם אני רוצה להצליח בארצות הברית, אין לי טעם לנסות להיות אמריקאי. אין לי אנגלית.
זה more of the same. בדיוק. יש מלא כאלה.
א', זה more of the same. ב', אני גם לא אצליח. יש לי אנגלית ישראלית ולא אנגלית אמריקאית. יש לי אנגלית טובה, אבל לא אנגלית שפתם. יש לי, אני לא נראה אמריקאי, אני לא נולדתי שם, אני את הקשרים שיש לו. זאת אומרת, אני לא אצליח. מה שאני כן יכול זה למקסם את היתרון היחסי שלי כישראלי וכיהודי. ואז ראיתי שאחד מאוד מחזיקים מישראל כסטארט-אפ ניישן, כמדינת אומת הסטארט-אפ, שמדינה של יזמויות, ומחזיקים בחלקים גדולים מאוד מעולם מיהודים. אז אני רץ על הקלף הזה, ודיברנו קודם על תעשיית המומחים, אז אחד הדברים המעניינים, שיהודים או ישראלים מצליחים בכל מקום בעולם, שזה בכלל קטע מדהים. חלק מהראייה שלנו של עצמנו, את הבינלאומיות, זה אגב נובע גם מסיבות כלכליות. אנחנו כלכלת אי. מדינת ישראל היא כלכלת אי, כי אנחנו מוקפים אויבים. אז זה כמו אי באמצע הים, שהוא חייב לייצא. אז בישראל, אם אתה יזם בן 25, אתה אוטומטית אומר, איך אני מגיע לשוק האמריקאי? איך אני מגיע לשוק הגרמני? עכשיו, לצורך העניין, האמריקאי לא חושב לפרוץ מחוץ לארצות הברית. הווייטנאמי לא חושב לפרוץ לא רק לארצות הברית, גם לא לסין, למדינה ליד. ונוצר מצב שאנחנו כישראלים ישר רוצים לייצא את הידע שלנו, וזה נורא, נורא נתפס. אז יהודים וישראלים מצליחים בכל מקום בעולם, הנקודה היא שרובם לא מלמדים איך עושים את זה, ואז נוצר איזה מיתוס כזה סביב היהודים, סביב הישראלים, אף אחד לא מלמד מה הכללים הנכונים לעסקים. אז אני אמרתי, בוא ניקח את הנישה הזאת, ואז כתבתי סביב זה ספרים, וסביב זה סדנאות, ולשמחתי הספר מתורגם ביותר ויותר מדינות בעולם, ומבחינתי האסטרטגיה העסקית זה, קודם כל להחדיר את הספר למדינה, מה שנקרא שיתורגם לשפה המקומית על ידי הוצאה מקומית, ואז שלב ב' זה לבוא לאירוע השקה ולהכיר שם אנשים ולהרצות ולהרביץ את התורה שלי, שההוצאה מארגנת לך, ושלב ג' זה כבר לקוחות שפגשו אותך באירוע השקה, או קנו את הספרים שלך, כבר מזמינים אותך אליהם לסדנאות, להרצאות, לייעוצים, וככה בעצם ההתרחבות הבינלאומית.
אז מי שככה שומע את הדברים האלה ומקבל אולי השראה באמת לצאת ולייצא את הידע שלו לעולם, מה לדעתך, מה הנקסט סטפ הראשון שהוא צריך לעשות?
אז קודם כל להגדיר, לעשות סוג של בידול, כאילו מה היתרון היחסי שלכם, מה אתם מביאים איתכם לעולם שונה ברמת התכנים. דבר שני, פשוט לעשות את זה, כי זאת אומרת, הכוונה לעשות, להקים אתר באנגלית, להתחיל לכתוב גם באנגלית, להתחיל לשלוח חומרים, להתחיל לחפש אנשי קשר בכל מדינה, אני מאוד מאמין בשיתופי פעולה. אז המקרה שלי שיתופי פעולה נכונים זה סוכני מרצים, שיכולים לקדם לי הרצאות בחול, סוכני מרצים מקומיים בכל מדינה, סוכני ספרים בכל מדינה, הוצאות לאור בכל מדינה, אבל כל אחד יש את הנושאים שלו. אני מאוד ממליץ להסתובב את ארוחות בינלאומיות, כלומר, סטארט-אפים, מיזמים, ללכת את ארוחות בחול. בכלל, אתה פעם אמרת לי, אפילו משפט, לפני הרבה שנים, אתה גם נוסע, גם אני וגם אתה לא. נוסעים להרבה השתלמויות בינלאומיות, ואתה פעם אמרת לי, אם אתה רוצה להיות בינלאומי, תהיה עם הבינלאומיים. כלומר, אתה לא יכול להיות רק עם ישראלים ולהגיד, אני רוצה לפרוץ לחול. אז קודם כל תיסע, תבין בכלל מי נגד מי, מה קורה שם, מה התכנים וכו'.
אתה יודע, זה מזכיר לי לפני, אני יודע, זה היה בטח 2009, משהו כזה. הייתי בכנס בארצות הברית, הייתי אחד עם אמיר ארדוף, חבר שלנו, ומדי הכנס בעלי עסקים, היו שם לדעתי איזה 700, אולי קצת יותר בעלי עסקים. ובאחת ההפסקות אני מדבר עם איזשהו אחד החבר'ה שם, אחד המקומיים, והוא שואל אותי מה אני עושה, ואני אומר שבתחום של הקואוצ'ינג, אומר לי, כן, גם פה, יש פה הרבה אנשים שעוסקים בזה, אומר, תגיד, גם בישראל יש הרבה תחרות בתחום הזה, ואז הוא שואל, ואיך אתה בעצם יוצר את הבידול שלך בתחום הזה? ואז הסתכלתי עליו, וככה הצבעתי לו על האנשים שהיו סביבנו, אמרתי לו, פגשת כאן עוד מישהו מישראל? הוא הסתכל עליי, חייך, ואמר לי, I got you. וזה בדיוק חלק מהעניין.
אז קודם כל זה נכון, אני זוכר את הסיפור שסיפרת לי כבר בזמן אמת, וגם אני נתקלתי בכל מיני סיטואציות כאלה, ואני יכול להגיד לך שמעבר לזה שכמובן אתה בונה מותג בעולם, בכל מיני מדינות, אז אתה גם מחזק את המותג שלך בישראל, כי ברגע שאתה חוזר עם ידע בינלאומי או עם הבנה בינלאומית, אז גם פה יש לך יתרון יחסי מאוד גדול. אני כתבתי את זה לא מזמן, אמרתי שזה נקרא לבוא מעתיד, כי לדוגמה, שוב, הייתי עכשיו לפני כמה חודשים שוב בכנס בעמק הסיליקון, ואז אתה רואה דברים מדהימים, כי תקח את סן פרנסיסקו לדוגמה, זה עיר ממש אולי הכי מתקדמת בעולם, זה אזור טכנולוגית הכי מתקדם בעולם, אז תגיד, אין לך מוניות בסן פרנסיסקו, אין אופציה כזאת, יש רק אובר, או יש כל מיני משקפיים של גוגל, מה שאצלנו זה בכנסי הייטק, אז שם כבר הרבה אנשים משתמשים במשקפיים הווירטואליות.
ברחוב,
בדיוק. ואז אמרתי, מה שקורה פה בסן פרנסיסקו, בעמק הסיליקון, בעוד 5 שנים יקרה בשאר ארצות הברית, באיזה דנבר דלס כזה, בעוד 10 שנים יהיה באירופה ובישראל, בעוד 15 שנה באסיה, בעוד 20 שנה באפריקה. כלומר, פה זה להיות מעתיד. עכשיו, מה קורה? אם אתה נמצא שם באירוע או בכנס, או חי שם, ואז חוזר לישראל, אתה בעצם הגעת מעתיד, כי אתה כאילו מקצר להם 10 שנים עכשיו או 5 שנים. ולכן אני אומר, למי שרוצה להיות בינלאומי, תרכשו גם את הידע הבינלאומי, וגם תבינו מה, מה המקום שלכם.
זה, אני חושב שזה מעבר לבינלאומי, זה באמת המקום לקבל השראה להרבה מאוד חדשנות ויצירתיות של דברים חדשים. אני מאוד מאוד מאמין בזה.
נכון, יפה, וזה חלק מהעניין, ואני באמת מתפשט, ודרך אגב, גם חוויה, הרי אני ואתה מאמינים מאוד גם באיכות חיים, וגם בלהגשים את עצמך, ופה הספר שלך להגשים, אז זה גם חלק מהעניין. תשמע, אני יצא לי להגיע למדינות שלא הייתי מגיע בדרך אחרת, אם לא הספרים שלי, נגיד שוודיה, או דרום אפריקה, או וייטנאם, זה מדינות שלא היו בטודוליסט שלי במדינות שאני רוצה לראות, ופתאום אתה מוצא את עצמך, עכשיו טייוואן, הספר יצא בטייוואן, עכשיו יש את הקורונה, אז השקה של הספר נדחתה, הייתי אמור להיות שם עכשיו, אבל אני אשא אותם נניח עוד כמה חודשים, כשכולם ימותו שם, ואז היא יישאר ריק. לא סתם, מאחל להם רפואה שלמה. אבל לצורך העניין, אתה יודע, זה מדינות שלא תכננתי להגיע, ופתאום אתה אומר, אוקיי, מטיוואן רוצים את הספר שלי, מעולה. אפרופו חלק מה שאמרתי, שמחזיקים יהודים וישראלים וזה. בוא ניסע.
אני חושב שמדינות למזרח, אסיה בכלל, יש להם אהדה מאוד גדולה לישראלים והיהודים.
אני עשיתי רשימה, אני בן 42 היום, בגיל 40 עשיתי רשימה לעשור הקרוב, אני בכלל עושה המון תכנון, עוד שנדבר על זה, תכנון יומי, שבועי, חודשי וכו', אז יש לי גם תכנון כזה חזון של עשור, וסימנתי 13 מדינות במזרח הרחוק ובאסיה שאני רוצה לכבוש, שמתיים מהתוך ה-13, 6 כבר חתמתי הסכמים והספר יצא, ועוד 3 שנים זה מסע ומתן, סין, הודו, וייטנאם, תאילנד, יפן וכולי, ואם אתה מסתכל על 13 מדינות האלה, שזה אסיה ודרום מזרח אסיה, אתה אומר, זה שליש מאוכלוסיית העולם, אולי אפילו קצת יותר, כי רק הודו זה 1.25 מיליארד איש, וסין זה 1.5 מיליארד, ואתה יודע, וייטנאם, שהספר שלי שם מאוד מצליח, ויש לי הרבה סדנאות שם, אז אתה יודע, וייטנאם, שאנחנו מכירים ממלחמת וייטנאם וכל מיני סרטים אמריקאים, יש יותר מ-100 מיליון איש. זאת אומרת, הנוי, לדוגמה, הייתי עושה סדנה בהנוי, יש יותר מ-9 מיליון איש, יותר מישראל. עכשיו, אם תשאל אותם כמה יש בישראל, הם מתחילים מ-100 מיליון ומעלה. כי הם בטוחים שאנחנו איזה אימפריה, אני תמיד אומר, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו פשוט עושים הרבה רעש.
אתה יודע, זה הזכיר לי עכשיו ככה, שדיברנו על העניין הזה של העדה של המזרח לישראלים, שהיינו בטיול הגדול למשפחה, ואז היינו משהו כמו חודש בגואה, בהודו. ואחד הרבה שישי, אחרי שככה ניסינו, בבית חב"ד וזה, אז ראינו שיש איזושהי מסעדה שעושה ארוחת שישי לישראלים. ואמרנו, טוב, בוא נגוון קצת בית חב"ד, נלך הפעם לשם. ובאמת הגענו והיה הכל היה מלא ישראלים, אבל חוץ מזה ישבו שם איזה קבוצה של איזה 3-4 חבר'ה מסינגפור. ויצא שישבנו לידם והם ככה מאוד מאוד התלהבו וראו אותנו שם כל המשפחה, כי כולם שם היו תרמילאים, פתאום יש משפחה, ילדים, כאילו העלינו את הגיל הממוצע שם בארוחת ערב הזה מאוד מאוד, והתחילו לדבר איתנו ואנחנו, הדהים אותי לראות באמת את האהדה והכבוד שהם רוכשים לישראל, והם באו במיוחד לאכול שם במסעדה, כי הם ידעו שיהיו שם הרבה מאוד ישראלים, והחליפו איתנו פרטים, וכשאתם מגיעים לסינגפור הזה, תיצרו איתנו קשר ונערך אתכם, כאילו הם ממש ממש אוהבים אותנו.
תראה, אחד הספרים שהכי השפיעו עליי, זה סטארט-אפ ניישן. סטארט-אפ ניישן זה ספר שכתבו שני חוקרים אמריקאים, יהודים, שכתבו בעצם על ישראל. ואז הם מנתחים את ישראל מבחוץ. עכשיו, שאתה קורא את הספר, זה ספר, אגב, שהוא רב מחר בהרבה מדינות, ועושה שם מאוד טוב לישראל. וכשאתה קורא, אפרופו כלכלת אי שדיברתי קודם, וכל האתגרים שלנו, וזה שאנחנו במלחמה מתמדת, ישראל, מדינת ישראל כל רגע נתון, מאז שהיא נוסדה עם לפחות 3 חזיתות. היום אנחנו קוראים איזה 5-6 חזיתות במקביל. והמון המון בעיות ועניינים, ואת אומרת, למרות זאת, אתה נס כלכלי בהרבה מאוד היבטים. זאת אומרת, אם אתה מנתח, שוב, אני כלכלן, אתה מנתח את זה כלכלית, לדוגמה, יש יותר חברות ישראליות שנסחרות בנאסדק, בבורסה האמריקאית, מאשר מכל אירופה. כלומר, ישראל הקטנה שולחת יותר חברות לשם, או כמות הפטנטים פר אוכלוסייה, כמות הסטארט-אפים פר אוכלוסייה, מספר הסופרים רבי המחר הישראלים, הכי גבוה בעולם פר אוכלוסייה, זה דברים מדהימים.
פרסי נובל, יש לא חסר.
בדיוק, פרסי נובל, בדיוק, יש הרבה מאוד דברים כאלה. אז הקטע הזה שאתה מסתכל אובייקטיבית, עם כל, אנחנו מקטרים על עצמנו כל הזמן, והפקקים והתשתיות והבתי חולים והכל, אבל אובייקטיבית, כשאתה מסתכל רגע בעולם, לא רק העולם שלישי, העולם המערבי, יש לנו הרבה ממה להתגאות, וכמו שאמרתי, אני מאוד, מאוד גאה בעניין. עוד נקודה שציינת את בית חב"ד, אז אני קודם כל חב"ד מאוד אוהב, ואני חילוני גמור, אבל אני עובד הרבה מאוד עם מוסדות דת וחב"ד ומפלגות דתיות ומרכז קבלה והרבה מאוד תחומים שהם לקוחות, ככה זה גם חלק מהעניין שאני מאוד נהנה לעשות, לגוון את הפעילות שלי. אבל דווקא מי שרוצה להצליח בחול, אני דווקא ממליץ לא להסתמך רק על שגרירות ישראל באותה מדינה או בית חב"ד המקומי או הנספח הכלכלי, כי בדרך כלל או שהם ייתנו לך more of the same כמו כל שאר ישראלים, או שיש שם הרבה בוכלטריה ופוליטיקה וכאלה.
זה מן הסתם מאוד עמוסים, כי כולם פונים אליהם.
בדיוק, ואז אני אומר דווקא בוא נמצא נישה, כלומר אם יש לך גימיק, כמו שאמרתי, הספר או הסטארט-אפ או זה ועידה שאתה משתתף בו, משהו כזה, שבה נמצאים המקומיים, תמצא את המקומיים, תמצא דווקא את השוב, את הסוכנים המקומיים שיעזרו לך באותה מדינה, ולא הישראלים שכבר גרים שם ויכולים לפתוח את זה חצי דלת.
כל הדברים שככה שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה מוביל אותי למשהו שאתה קורא לו שעות המעבדה. אז קודם כל תסביר רגע את הביטוי ואז ונראה איך זה מתחבר.
שעות מעבדה זה בסוף שאנשים רואים את ההצלחה, אנשים רואים את התוצאה, והם לא רואים את כמות השעות וכמות הזמן וכמות האנרגיה וכמות הכסף שהשקעת בדבר הזה. זה כמו ניסוי מעבדה, שכשהוא מצליח, אז אתה לא רואה את האלף כישלונות ואת האלף סופי שבוע שהבן אדם עבד, והמעבדה הייתה פתוחה והלילות והכל.
זה כמו שזוכרים לאדיסון את הנורה, שהוא המציא, לא רואים את כל השעות שהם, הוא והצוות שלו,
בדיוק. אז אני אומר שמאחורי כל הצלחה יש הרבה מאוד שעות מעבדה, ואנשים נורא נוח להם לראות את ההצלחה, לקרוא עליה בתקשורת, גם התקשורת שבינינו היא מאוד שטחית בדרך כלל, שהיא מדווחת על הדברים האלה, אז היא...
מה, תקשורת שטחית?
משהו כזה.
רגע, יש פה סקופ רגע.
רק על התקשורת אני יכול לפתוח פה...
יש פה סקופ בפודקאסט הזה.
אגב, היום תקשורת זה לא רק ערוץ 1, 2, 10, זה גם כמובן בלוגרים ויוטיוברים.
גם זה סוג של תקשורת.
בדיוק, זה גם תקשורת ורדיו וכולי, אבל התקשורת, אני קורא לזה המסחרית הממוסדת, היא בדרך כלל מאוד שטחית, היא גם היום יש הרבה גם שיווק, אתה יודע, אתה קונה את הספוט שלך, אתה קונה את הבמה שלך שם, ויחצנים שולחים הודעה לעיתונאי, אז הם לא באמת עושים תחקירים או הולכים לרחוב לחפש את הסיפורים, אלא הסיפורים מגיעים אליהם והם בוררים מתוך הסיפורים, ובדרך כלל הם כותבים רק מה ששולחים להם כהודעת יח"צ, יחסי ציבור. אז הנקודה היא שבדרך כלל התקשורת מדווחת על ההישגים, על התוצאות, ואנשים מסתנברים, והם לא רואים את כמות הלא ששמעת, ואת כמות השעות שעבדת, ואת כמות הסופי שבוע, ואת המחיר שאתה מוכן לשלם, כולל מחירים משפחתי, כולל מחירים בין או בת הזוג,
את הכישלונות, הנפילות,
את הכישלונות, הנפילות, בדיוק, העצבים, הלא ששמעת וכולי, כן.
אז למה אתה חושב על שהשעות האלה כל כך חשובות? מה יש בזה בתהליך הזה?
יש את חוק ה-10,000 ששנינו מכירים, שכדי להצליח באמת במשהו, אתה צריך לעשות 10,000 שעות ממנו. אם אני מסתכל היום עליי ועליך, אז יש לנו כבר 10,000 שעות הרצאות, יש לנו 10,000 שעות כתיבה או מחקר. ואתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר כדי להצליח. עכשיו, אני כן אומר, הבשורה הרעה לצורך העניין, שאף אחד לא מחכה לנו, ואף אחד לא, שוק תחרותי, כל שוק הוא תחרותי, ואתה יודע, כמו שאתה אמרת, אתה פונה לחול, אז בחול השוק הרבה יותר גדול, מצד שני יש שם הרבה יותר גם מציעים, והרבה יותר אנשים כמוך שרוצים להצליח שם. להוליווד מגיעים, לדוגמה, כל שנה 3 מיליון שחקנים מכל העולם.
שחקנים בפוטנציה.
3 מיליון בפוטנציה, כן. בפוטנציה. שבסוף אתה תשמע על גל גדות אחת, או על אפילו אקי אבני ששחק כמה גופות, זה גם הישג יחסית לכל השאר שאפילו לא עברו אודישן אחד, ולא התקבלו אפילו שום מקום, ורק מלצרו שנה, שנתיים, וחזרו למדינה שלהם. אז שעות המעבדה זה משהו שאתה חייב להצליח בו, ואתה חייב לצבור את הניסיון, תכף דוגמה, מרצים, יש אחד הדברים שאני נתקל, זה שאנשים אומרים, מה זה מרצה? זה מישהו שעומד ומדבר. עכשיו, עומד ומדבר, כל אחד יכול לדבר, נכון? אז כאילו, למה אתה...
לכאורה.
לכאורה, בדיוק. אז למה לשלם לך כוח בכסף? הנה, יש לי פה מרצה בחצי מחיר, ויש לי אחד מרצה שבא בחינם, ויכול שבכלל הסמנכ"ל שלנו ידבר, והוא ייתן את ההרצאה. בסוף, זה לא אותו דבר, כי יש לניסיון המצטבר של להתאים את עצמך לקהל, ולטפל בהתנגדויות, ולדעת להעביר את המסרים נכון, ולהצחיק בצורה נכונה. והדברים הקטנים האלה, שאתה יודע, זה טיפה וטיפה וטיפה, זה ים, וצברת על פני כוח בשעות ניסיון. להגיע לרמות הקבועות בכל תחום, כן, לאורך זמן, לטווח ארוך, זה לצבור את הניסיון ואת הביטחון, וגם לאהוב את מה שאתה עושה. כי באדם שעושה משהו הרבה הרבה שנים, או הרבה הרבה פעמים, זה סימן שגם אוהב את זה, והוא באמת מוכן להתמיד, מוכן לשלם את המחיר. אז הבשורה הרעה שצריך להשקיע הרבה. הבשורה הטובה, שאם עושים את זה נכון, אז א', מגיעים לתוצאות, וב', זה לא סבל, זה לא, זאת אומרת, אתה מתקדם כל הזמן, אתה כל הזמן רואה התקדמות, וכל הזמן רואה שיפור.
אגב, זה מאוד נכון, זה עלה לי ככה ש... כשדברתי באינטל, אז היינו באילת, אז יש איזשהו תוכנית הכשרת מנהלים, אינטל מאוד מאוד מסודרת בדברים האלה, כן? אז הייתה תוכנית הכשרת מנהלים מאוד מאוד יוקרתית, זה היה קורה באילת, שבוע כזה, והביאו ממש לסשן פתיחה ביום הראשון את אחד המנהלים הבכירים שהיה בסייט הישראלי, שידבר. עכשיו, היו שם, אני יודע, משהו כמו 200 מנהלים מישראל, מחול, אני בערך היה 30% מחול, ואנחנו... והוא בא, אתה יודע, לפתוח את הדבר הזה, כאילו, והוא, אתה יודע, הוא מנהל בכיר, הוא כבר הרבה מאוד שנים, הוא מן הסתם דיבר פעם או פעמיים מול קהל, והוא נתן הרצאה כל כך בינונית, מטה, כל כך חסרת השראה, כל כך לא אנרגטית, כל כך מדכאת, שזה היה מין כזה טרן אוף מאוד מאוד גדול, וזה כאילו בעצם מאוד מאוד מסביר את מה שאתה אומר עכשיו, באמת על העניין הזה שזה...
זה מקצוע שיש, בפני עצמו.
זה מקצוע לגמרי.
אני גם אגיד לך, מה שאתה תיארת כגודל הציפיות, גודל האכזבות, כן. אני ראיתי את זה קורה המון פעמים.
אני זוכר את עצמי כמנהל צעיר בארגון מאוד... אתה יודע, זה מישהו שאתה לא חשוף אליו בדרך כלל, ומאוד ציפיתי, כאילו, אתה יודע, לבשורה לשמוע, וזה היה טרן אוף מאוד גדול.
אז יש, אני ראיתי את זה קורה הרבה, שבאים סלבים, באים גם פה להרצות, שכל החשוף שיכול להרצות, אז צריך גם להתמקצע בזה, לא רק בתוכן שלך, אלא גם להרוז אותו בצורה נכונה. עכשיו, דיברנו על השעות מעבדה, אני אתן לך דוגמה, אני מרצה, אני חותם בשבוע ספר, כבר 16 שנים, אגב, אני מגשים לעצמי.
זה אתה?
זה אני, בדיוק. שבוע הספר, אגב, זה דבר נהדר, שגם עבר שינויים ב-20 שנה האחרונות, אבל שבוע ספר מבחינתי, למה זה חגיגה לסופרים? כי זה השבוע היחיד, בטח היום ב-2020, שאתה פוגש, אחד את אנשי ההוצאה, כי אתה פוגע ביום יום זה רק מיילים ותכתובות, פעם היה פקסים, היום זה רק מיילים, שתיים, את הקהל שלך, זה השבוע היחיד שאתה פוגש את האנשים שקונים אותך בחנויות, ושלוש, את הסופרים האחרים, זה השבוע היחיד שאתה פוגש אנשים אחרים כמוך מאותה הוצאה, ואני חותם בדוכנים של קטר ומודן, ויש לי כמה ספרים בכמה הוצאות, ומדיה 10 ופוקוס, כבר 16 שנים, שזה אגב היה חלום ילדות שלי בתור ילד, באתי עם ההורים ברוממה בחיפה לשבוע ספר, ואמרתי יום אחד אני רוצה להיות מאחורי הדוכן, זה היה חלום שהגשמתי, ו... באים אליך הרבה אנשים שתחתום להם, ואז הם אומרים, אתה יודע, גם אני רוצה לכתוב ספר, או גם אני כתבתי פעם, או גם לי היה חלום או כאלה. ועכשיו דיברנו על שעות המעבדה, אז תחשוב כמה אנשים היה להם רעיון לכתוב ספר, ולא עשו את זה. כמה אנשים עשו, כתבו כמה עמודים, ולא המשיכו. כמה אנשים כתבו כבר את כל הספר, השאירו אותו במגירה. כמה אנשים כתבו את כל הספר, הראו אותו למישהו אחד, בן משפחה, אני מכיר גם כמה כאלה, שהבן משפחה אמר, מה זה שטויות האלה, או איזה חבר, החזירו למגירה, יותר לא הוציאו את זה. כמה אנשים הוציאו, שלחו לכמה הוצאות לאור, קיבלו לא מכולם, אמרו טוב, אז אף אחד לא אוהב את זה, החזירו למגירה. זאת אומרת, בסוף שאתה רואה בן אדם חותם, או כבר הוציא את הספר בחנות, ויש לנו הרבה סופרים סביבנו, אז אני נראה לך כאילו זה כל כך מובן מאליו, זה כל כך הרבה שעות בדרך, וכל כך הרבה תסכולים, וכל כך הרבה עבודה, וכל כך הרבה סוף השבוע, ולילות וכו', שאתה צריך מאוד לרצות את זה. ולא להגיד, כן, היה לי פעם רעיון, כן, אבל בדיוק נסענו לך מוטיב, ואתה יודע איך זה, והחופש, והחגים, ודאש, והנגיף, והזה, ותמיד יש סיבות למה אני לא עשיתי את זה.
כן. אז בין כל שאר העיסוקים שלך, אתה גם פעיל בתוכנית רקיע לקידום מנהיגות אתיופית. בוא תספר קצת מה אתה עושה שם.
קודם כל, אני מאוד מאמין בתרומה לקהילה. זה משהו שמאוד חשוב לי. אני עם השנים תורם ותרמתי הרצאות בהתנדבות. אני גם עובד אגב עם עמותות בתשלום, ותמיד אני אומר, אני בוחר למי להתנדב, אבל תרמתי למעון לנשים מוכות ולכל מיני עמותות כאלה ואחרות, הרצאות. יש שני פרויקטים שאני גאה בהם במיוחד, שאני פעיל. אחד זה עמותת אחווה בחיפה, שזה עמותה שמקדמת אנשים עם מוגבלויות, ואני הייתי במשך 7 שנים היושב ראש של העמותה הזאת, וקידמנו אנשים עם מוגבלויות להשתלב במעגל העבודה, כולל יש לנו הוצאה לאור אחווה שעובדים בה רק אנשים עם מוגבלויות. והדבר השני זה תוכנית רקיע, שזה תוכנית, אני עובד הרבה עם מערכת הביטחון ומשרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה. עכשיו, אלה הגופים שהעלו את הקהילה האתיופית ארצה בשנות ה-70 וה-80, יש את מבצע משה ומבצע שלמה שכולם מכירים, אבל לפני זה היה עשור שלם דרך סודן והשייטת, והרבה מבצעים עלומים שעכשיו כבר מתחילים לחשוף אותם.
יש סרט בנטפליקס על זה,
נכון.
מועדון הים משהו.
כן, בדיוק, המועדון. אז יש משהו שדברים שאני כבר מכיר 20 שנה, גם השירות הצבאיות ודברים שנחשפו רק עכשיו. ואז בעצם מה קרה? אנחנו השקענו, מדינת ישראל השקיעה המון המון אנרגיה וזמן וכסף בלהביא את האנשים, כולל סיכון חיים מטורף. לפעמים היו מעלים כמה עשרות אנשים באיזה מטוס או באיזה סירה, וכל הצבא סביב זה, והרמטכ"ל במטוס עושה מעגלי המתנה בגובה 30,000 רגל מעל סודן, ופקד חיל הים, והשייטת, והמוסד, וחיל האוויר. בסוף החבר'ה מגיעים לארץ, זה 30 איש, ואף אחד לא קולט אותם טוב, ואף אחד לא מחכה להם. אז אני חושב שנכשלנו בקליטה של הקהילה הזאת ב-10-20 שנה הראשונות עם כל הרצון הטוב. ואז נוצר מצב שנוצר פרויקט מאוד מאוד יפה של, נקרא לזה גמלאי מערכת הביטחון, שהם אלה שהביאו את החבר'ה לפני 20-30 שנה, ואמרו בוא ניקח, נקדם מנהיגות של הקהילה האתיופית. אגב, חלק מה שקרה שם זה שהיה להם את הקייסים, שזה מנהיגי הדת שלהם, שהם היו המנהיגים כמו הרבנים של הציבור הדתי חרדי, וכשהם הגיעו לארץ, הרבנות פסלה את הקייסים, זאת אומרת, אמרה, הם לא נחשבים, לא ניכנס פה לקטע הדתי, אבל הם היו באפריקה המון שנים, אז הם לא הכירו את בית שני, את החוקים העדכניים של הדת, הם נשארו בבית ראשון. ואז בעצם ביטלו להם את כל ההיררכיה של העמוד השדרה של הקהילה, כמו שתיקח היום דתי, תגיד לו, כל הרבנים שלך לא נחשבים יותר.
כן.
ואז בעצם התפזרו לכל הרוחות, ואז מערכת הביטחון אומרת, בוא עכשיו נתרום להם. וזו תוכנית שנכנס אליה מההתחלה לפני 8 שנים. אנחנו לוקחים כל שנה, בכל מחזור, כמה עשרות בני קהילה בגילי 25 עד 40, שכבר עשו משהו. זאת אומרת, זה לא חבר'ה שאתה נתמכים. זה חבר'ה שכבר היו בצבא, וכבר יש להם עבודות טובות, והם נעלים בכל מיני מקומות, ואתה לוקח, מצמיד להם מנטור או מנטורית, ואתה נותן להם הרצאות הכי מקצועיות, כדי להגיע לרמה הבאה. אחד הדברים של הקהילה הזאת, אגב, חסר, זה נטווקינג, כי תחשוב שהם לא נולדו עם האנשים הנכונים, ואליהם זה חבר שלמד איתם בכיתה, שהם הוא ב-8200 או בטכניון או ב-IBM שיכול להביא אותם.
זאת אומרת, כאילו סגורים באיזה סוג של מעגל שלהם.
בדיוק, מעגל שלהם, אז אתה רוצה להוציא אותם מהמעגל, וזו תוכנית שאני מתנדב בה כבר 8 שנים. אגב, אני נחשפתי, הייתה לי גם בת זוג מהקהילה האתיופית לפני כמה שנים, הנושא שלהם מאוד מאוד קרוב לליבי, נושא הגזענות, נגד הגזענות, וזאת התרומה שלי בין השאר לקהילה.
אז דיברנו עד עכשיו הרבה על על הפעילות העסקית שלך, ואחד הדברים שככה הזהרתי אותך מראש שאני הולך לעשות בשיחה הזאת שלנו, זה אני רוצה גם קצת לדבר קצת על יניב הבן אדם. אוקיי, כאילו הרבה מכירים את מי שמכיר, אז מכיר את כל ה...
גיבור העל.
בדיוק, את הצד של גיבור העל. אז בוא רגע נוריד את הגלימה של גיבור העל, ונדבר רגע על יניב הבן אדם. מה, אתה ככה מסתכל על החיים שלך, מה היה האתגר הכי משמעותי שהיית צריך להתמודד איתו? כישלון מבחינתך, משהו ש...
קודם כל, האישי והעסקי מאוד קשורים, אז המון פעמים העסקי משפיע על האישי והפוך. האתגר האישי זה הגירושין, אני בן 42, גירוש, עכשיו בזוגיות, יש לי שני ילדים מפרק א', וכשהתגרשתי, התחתנתי והתגרשתי תוך כמה שנים, הייתי 5 שנים נשוי, ובגיל 34 עם הנותו התגרשתי, ואז בעצם זה היה אתגר מאוד מאוד גדול. קודם כל אתה נכנס לזה מאבקים על כסף, משמורת וכו', לא מאחל לאף אחד, למרות שלצערנו חצי מהאוכלוסייה בערך מתמודדים עם זה. דבר שני, אם אני אומר לך, אתה זוכר שאמרת לך, אתה פוגש מישהו נשוי, אתה אומר, באמת, וואה, זה כבר כאילו, נראה לך...
הוא נהיה חריג.
או שפעם ראיתי אותך באיזה אירוע מאוד גדול, שראיתי איך בנות מסתכלות עליך, וככה, בנשים מהקהל אמרת לך, בחרת זמן לא טוב להיות נשוי. אז קודם כל, אז אתה עובר הרבה מאוד משברים אישיים, והחוכמה זה, ודרך אגב, כשאני התגרשתי, זה הרבה אנשים אמרו לי, משפטים כמו, טוב, גירושין זה שואה כלכלית. אני שמעתי את המילה שואה כלכלית מכמה וכמה אנשים, או טוב, הלך על הילדים, כאילו, הילדים נדפקו, כאילו דברים כאלה. ואז אמרתי, לא, כאילו, אני לא רוצה, לא מוכן להשלים זה שאני אכנס לאיזה ברוך כלכלי, או שהילדים ידפקו. אני רוצה לנהל את זה בצורה הכי טובה שאני יכול. עשיתי כמובן את הטעויות שלי ולמדתי וכולי. אבל זה היה אתגר מאוד גדול, כי זה אתגר שאתה במשך כמה שנים ככה מדוחדך, או מחפש את עצמך וכולי. ואתה אומר, איך אתה יוצא מזה יותר מחוזק, כמו כל דבר בחיים.
מה באמת עזר לך להתמודד עם זה?
קודם כל, תמיכה מדהימה של המשפחה והחברים. תמיד אני אומר שכשקורה משהו, אתה רואה מי חבר שלך באמת, מי אוהב אותך באמת, כאילו, גם שלך, אגב, גם של קולגות, גם של חברים, חברי ילדות, גם של המשפחה, תמיכה מאוד מאוד גדולה. דבר שני, הרבה עזרה חיצונית. אני מאוד מאמין שכל מומחה הוא קודם כל תלמיד, ואני לוקח הרבה מאוד הדרכה, גם הדרכת הורים. עשיתי קורס הורות כמה פעמים בחיים, אני אומר את זה, ואחד הדברים שתמיד אמרתי, אני המנטור של כל העולם, אני רוצה להיות מנטור גם בבית שלי, והיו תקופות שגם בגלל המצב הרגיש, הילדים עשו ממנו פורפרה, ואתה אומר, לא יכול להיות העניין הזה, ואין לי את הבת זוג התומכת או את הסביבה התומכת. טיפול רגשי, כי היה לי הרבה שנים, אני כל החיים שהייתי בזוגיות כזו או אחרת, אבל היה לי הרבה שנים שאמרתי, זוגיות זה נטל, כי מבחינתי, אם אני חוויתי זוגיות לקריירה, דיברנו על הקשר לקריירה, שזאת שהייתי נשוי לה, אז הזוגיות היא בעיניי, כן, פחות תומכת בקריירה. אז אתה אומר, אוקיי, אם זוגיות זה נטל, אז לא צריך זוגיות באמת לחיות עם מישהי, אז אתה צריך לעשות איזה שינוי פרדיגמה בראש של זוגיות היא נכס והיא לא נטל, אם זו הזוגיות הנכונה. אז מול הילדים ומול בנות זוג ומול המשפחה, ושוב, אני לוקח טיפול רגשי, ולקחתי והדרכת הורים, ולומד, שומע הרבה מאוד הרצאות אגב, אפרופו, אני משביח את עצמי כל הזמן בכל ההיבטים, גם האישיים, גם המקצועיים, גם הרוחניים, גם אתה וגם אני נחשפנו לדברים האלה יותר ויותר. תמיד הגדלתי עצמי כאדם מאוד פרקטי, למרות שאמרו לי כל הזמן שיש לי איזה היבטים רוחניים כאלה ואחרים.
לכולם יש, זה הכי מצחיקתי אגב שאנשים אומרים, שאומרים לי, כן, אני לא רוחני, זה כאילו זה הדבר הכי מטופש שיש, כאילו כולנו יש לנו את הממד הרוחני, השאלה באיזה, אתה יודע, באיזה צד על הספקטרום אנחנו נותנים לו ביטוי או גישה.
נכון, אבל אתה יודע, מכיר את הסטיגמה שהייתה לוחניות, ומה שאומרים על לוחניות ב-2020 זה לא מה שאמרו לפני 10-15 שנה. יש כמה דברים, לפעמים אתה רואה אנקדוטות, נגד עיריית נתניה, עשו טיילת חדשה לאור חוף הים, ויש שם פינות מדיטציה. אז אמרתי, ברגע שעיריית נתניה, כשאנחנו זוכרים מה כשהיינו ילדים מה אמרו על נתניה, כן. אז יש שם פינות מדיטציה בים וזה זה, אז כאילו אתה מבין שמשהו השתנה בשיח.
כן, העולם השתנה.
אז הקטע הזה שכל הזמן, כל מומחה הוא קודם כל תלמיד, אז קודם כל לגדול ויתעצם, ותומי זה, אם הסביבה שלכם היא לא תומכת, ואני לשמחתי זכיתי, בורחתי בסביבה תומכת, אם הסביבה לא תומכת, אז א', תשנו את הסביבה, וב' תקנו סביבה תומכת. זאת אומרת, מבחינתי גם לבוא לסדנה, אגב, גם פעילות שלי ושלך, לבוא לסדנה, לשלם עליה כסף, אבל להיות עם אנשים טובים, לבוא לתערוכה, לבוא ליריד, לקנות טיפול, לא משנה, אז תקיפו את עצמכם באנשים, גם אם זה בשכר, עובדים טובים שיכולים להרים אתכם, גם אם זה בשכר, תקיפו את עצמכם בסביבה תומכת. עשיתי חישוב, אני כל שנה עושה סיכום שנה, אז עשיתי חישוב שאני ממוצע, בכל שנה נמצא משהו כמו 40 ימים בשנה בסדנאות והשתלמויות של אחרים. עכשיו, אני מאוד מאוד עסוק, ואני כולל בזה גם שלפעמים אני בא לכנס ואני מרצה, אבל אני בא לפני ונשאר אחרי ושומע עוד מרצים. אבל תחשוב מה זה 40 ימים. עכשיו, שכיר ממוצע, יש לו בין 2-3 ימים בשנה ממוצע. זאת אומרת, שזה גם מה שהעבודה סדרה לו, וזה גם בהנחה שהוא בכלל הגיע, ולא הבריז, ולא התבאס, ולא ישב ושיחק עם הטלפון. זאת אומרת, אם אני כל שנה, 40 יום מתוך שנה, מתפתח אישית, מקצועית, אז אתה מבין שאיזה פער אני תופס על פני אנשים אחרים בני גילי, או על פני שכירים, או על פני קולגות.
לגמרי. יש לך איזשהו הרגל יומי שאתה חושב שתורם הכי להצלחה שלך?
יש לי כמה הרגלים, ככה, קודם כל אני עושה תמיד תכנון יומי, אני בתחילת כל יום מתכנן את היום שלי, יש יום שאני ערב לפני, או לילה לפני מתכנן את היום, ברמה של משימות מה אני עושה, אני בדרך כלל מנועל, אפילו מנועל מדי, ממש לוז לפי דקות, זאת אומרת, ממש ברמה של המון פגישות, המון הרצאות, המון פעילויות, ואני גם מכניס את הפנאי שלי ליומן, זאת אומרת, אם אני עכשיו זמן עם הילדים, זה זמן עם הילדים, זה כתוב ביומן, או יש לי לשאול לי בראש, אם אני צריך להתקשר לילד שלי לשאול לך המבחן, אז אני כותב את זה ברשימת כמות שיחות טלפון, אני מכניס גם את הטלפון לילד, לשאול אותו, ממש זה מבחינתי חלק מהלוז, אז אני עושה תכנון יומי, שבועי, חודשי, וגם שנתי בסוף כל שנה, או תחילת כל שנה, וכמו שאמרתי קודם, גם חזון לעשור. ברמה האישית אני רואה חדשות הספורט כל יום ב-11. אגב,
אוקיי, הנה, זה הסקופ השני, אז מי שרוצה להצליח לראות חדשות הספורט כל יום.
כן, תראה, אני רואה חדשות הרבה. פעם אמר לי אחד הקולגות שלנו, אמר לי, אני לא רואה חדשות, אני זמן, אני זה, הוא כאילו התפאר בזה. אמרת לו, תשמע, אנחנו כל כך עובדים עם אנשים. בסוף אתה רוצה לטבל את ההרצאות שלך בדברים אקטואליים, לדעת מה קרה, לדעת מה זה. אז אתה לא חייב לראות כל הזמן. אני, אגב, יש לי אפרופו הרגלים, אני קורא עיתונים כל יום. כל יום. לא אגיד לך, אני לא נכניס לך גם כולל באוכל, כולל בשירותים, אבל קורה כל יום, ואני דעתי, אני אחד האנשים היחידים בישראל שמנוי בתשלום על 3 עיתונים מודפסים שמגיעים אליו כל יום הביתה.
זה אתה?
זה אני. ידיעות אחרונות, דמרקר וארץ, כל יום מגיעים אליי הביתה, ואני קורא וסופר, כמובן שיוצא לי גם ישראל היום, או מעריב, או משהו כזה, ואני דווקא פחות באינטרנט, יותר באופליין. אבל אני קורא צרכן של תקשורת, כי אני משתדל מאוד לא לקחת את זה ללב. זאת אומרת, אני לא עכשיו רואה איזה ידיעה מעציבה, אומר, אוי, ואז מתבאס, אבל אני כן רוצה לקרוא אותך.
שזה משהו שהרבה אנשים לא בהכרח יודעים לעשות. זאת אומרת, לדעת להפריד בין החדשות שהם קוראים לבין ההשפעה הרגשית עליהם, ואז באמת, יש את הדעה, בעולם ההתפתחות האישית, העניין הזה של תמעיטו בחדשות, זו אמירה מאוד מאוד פופולרית. באמת אבל יכולת לנתק את עצמך רגשית ממה שקורה שם.
נכון, אם אתה לוקח ללב, אז אל תראה חדשות. אבל אני לוקח, אני אומר גם, בגלל שאני נפגש עם אנשים, בגלל שאני מרצה כמעט כל יום, אז אני רוצה גם לטבל את זה באקטואליה. אז הרגלים שלי זה לצרוך אקטואליה, הרגלים שלי זה לראות חדשות הספורט. אגב, בישראל אין ספורט, יש רכילות ספורט. אז אתה בעצם, אין הרבה הישגים ספורטיביים, יש המון אבל בוחלטריה סביב הספורט, אז אני נורא נהנה לראות את זה. זה סוג של הרגל, גם היתרון של חדשות הספורט, מי שלא רואה ערוץ 5, יש שידורים חוזרים כל הלילה, אז אני יכול לחזור הביתה גם ב-12 או 1 בלילה, ויש לי את השידור של 11 פשוט עוד פעם. אז זה נורא נחמד, וגם כמובן אם פספסתי, זה מחרת באימון בוקר, אני אראה את זה בחדר כושר או משהו כזה. אז זה כמה הרגלים, וקריאה, אני מאוד אוהב לקרוא, אני גם אוהב לרוץ פעמים 3 בשבוע, רואה ספורט, עושה ספורט.
איזה יכולת אתה חושב הכי משמעותית שיזם או בעל עסק צריך שתהיה לו כדי שהוא יוכל להצליח ולשגשג עם העסק שלו?
יש שתי יכולות, חוץ ממה שציינו עד עכשיו, כי ציינו הרבה יכולות של להיות בפרונט וביטחון עצמי וכו', יש שתי יכולות שאני חושב, או שני דברים שהם הכי חשובים בהצלחה בעסקים. אחד, לאהוב את הלקוחות. לאהוב את הלקוחות, אם זה מרצה, לאהוב את הקהל. אני חושב שאם אתה לא אוהב אנשים, יש לך מאוד קשה לך להצליח, כי חלק מעניין להיות בפרונט, זה גם באמת לסמוך על כל יום, פגישות, הרצאות, אתה פוגש אנשים כל הזמן, אפילו ברמה של להתכתב עם אנשים בפייסבוק, אתה צריך לראות שזה כיף לך, ולא שאתה עכשיו עונה להם בחוסר חשק, או לא עונה להם, או משהו כזה. אז אחד, לאהוב את הלקוחות. והדבר השני מאוד חשוב לעסקים זה לא להניח הנחות. אחד הדברים שהורגים יזמים, הורגים עסקים, זה מניחים המון הנחות. לדוגמה, טוב, הוא לא יקנה, טוב, היא אין לה כסף, טוב, הוא, אתה יודע, אם תקח חנות בגדים, עכשיו מישהו נכנס, טוב, הוא היה פה כבר 5 פעמים, פעם שישית, אין סיכוי.
הוא רק בא לראות.
בדיוק, ואז אולי דווקא עכשיו פעם שישית הוא בא הכי בשל, או הנה, היא נכנסת, היא נראית משלוחה כזאת, היא בטח אין לה כסף, או דברים כאלה. עכשיו, מה זה להניח הנחות? בקיץ לא קונים, בחגים אין טעם לעשות פעילות, באזור שלי לא עושים כסף, אי אפשר להרוויח יותר מ-20,000 שקל בחודש, אתה מדבר על זה גם הרבה בפעילות שלך, וזה פשוט הורג את העניין. אז אני אומר תמיד, להניח כמה, כולנו מניחים הנחות, גם אני, גם אתה, אבל להניח כמה שפחות ולאהוב כמה שיותר.
לגבי זה, אני חושב את השאלה, לאהוב את הלקוחות, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאפיין אותך, גם במובן שאתה מאוד מאוד נגיש לאנשים. זאת אומרת, תמיד אני רואה שאתה לא, אתה יודע, אתה מתפרסם את הטלפון, אתה תמיד אומר לאנשים, תתקשרו, אני רואה גם תגובות שלך בפוסטים או במיילים או כמה דברים כאלה. זאת אומרת, זה משהו שהוא, אני חושב שבעידן, גם דווקא בעידן של המומחים, נקרא לזה, תעשיית המומחים, של הרבה דווקא מרחק מהמומחה ואתה יודע, שמירה על איזשהו סוג של פסון, אתה קצת בצד השני של זה.
כן, זה קודם כל זה נורא עניין של אופי. אתה יודע שיש לנו עושים כנסים נגיד, שנינו מכירים שיש אנשים כמוני שאני אתחכך עם הקהל, אולי לא בהתחלה, אבל בהפסקה, בסוף, אני אבוא, אני אפגש עם אנשים, אני ארד במה, אדבר עם אנשים, כולל להסתכן בזה שמישהו יגיד לי, מיץ תפוזים נגמר, אז תגיד לקטרינג שימלו אותו, שזה גם קורה, שלפני רגע היית על הבמה המלך ופתאום אתה מתעסק עם המיץ תפוזים. אבל אני חשוב לי הכיף, ההתחככות עם הקהל, ויש מנטורים ומרצים, אתה יודע, גמרו את ההרצאה, הולכים אחרי הקלעים ולא רואים אותם, שזה גם מאדיר קצת חלק מהילה, אבל אני פחות מתחבר. דבר שני, דיברנו קודם על להיות בפרונט ועל דווקא בעידן הדיגיטלי, תחתור למגע עם לקוחות ואל תתחבא מאחורי המקלדת. אז אני יכול להגיד לך שדווקא המון פעמים, זה נקרא איתותי קנייה, שדווקא בן אדם שעשה לך לייק או קומנט או הגיב לך או שיתף את הפוסט שלך, אם אתה תדבר איתו בטלפון, אתה צריך למכור לו במחאות פגישה או הרצאה או משהו כזה, והוא לא היה נרשם לבד. זאת אומרת, אם אתה רוצה להוריד לקוחות מהגדר, אתה כן צריך להיות יותר זמין ויותר נגיש. ואני אחד הסופרים היחידים בעולם ששם את הנייד שלו בתוך הספרים, בכל הספרים שיש את הנייד שלי. אתה יודע, ראיתי פה ושם ספרים שיש את הטלפון של ההוצאה או טלפון של המשרד של הסופר, והסיבה שאני עושה את זה בין השאר, זה כי לא הרבה אנשים מתקשרים. והנה, אני קורא פה, אני עוד מעט אתן את הנייד שלי גם פה, ואני קורא פה לאנשים, מי ששומע ורוצה להתייעץ,
חבר'ה, תתקשרו לי, אני מרגיש בודד,
אני לבד בחושך, וזה קטע מדהים, אתה יודע, בשבוע הספר, אני פוגש אנשים, אני נותן להם כרטיס ביקור, אני לוקח את הפרטים שלהם, אני אומר, תגמור את הספר, תגיד לי איך היה לך, ואני אומר, כאילו, מפתח כבר שיחה, לא מתקשרים, מדבר לך קונים עשרות בערב שם, ולא חוזרים אליי. אומר, למה? כאילו, אתה יודע. אז אם...
שקלת שזה בך ולא בהם?
בדיוק. אתה יודע, הספרים שלי, כל אחד מהם מוכר, נגיד, בישראל, כמה אלפי עותקים בשנה, וכמה עשרות אולי מתקשרים, למרות שהנייד נמצא בספר, ושנה לפעולה. אז אני אומר, בכיף, אני יכול להתמודד עם אותן כמה עשרות, ואני רוצה להיות בקשר עם הלקוחות שלי, זה להיות מחובר לשטח כל הזמן, תמיד.
מה הדבר שאתה הכי גאה בו בחיים שלך?
קודם כל הילדים שלי, אתה יודע, זה שאני אבא ככה, אני חושב שאני אבא מסור וטוב והכל, אז אתה יודע, הילדים זה הצלחה גדולה, ואני גאה בזה שאני מגשים לעצמי חלומות. אני אתן לך כמה חלומות שהיו לי ממש, אני זוכר חלומות ילדות, ואתה גם מכיר אותי ושמעת שאני אוכל לך את הראש על כמה דברים שמחרי זה קרו, לדוגמה...
אוכל את הראש זה understatement.
חופר, מה שנקרא, כתבתי את הספרים.
אתה חופר.
אני חופר. שכנעת אותי שוב.
חפרת לי שוב.
זהו, חפה, אז זהו, אז הספר ההמשך זה שיגעת אותי, עזוב אותי באמא שלך,
עזוב
אותי באמא שלך
שוב.
שוב, כן. אז תשמע, היה לי חלום ילדות לחתום בשבוע הספר, והגשמתי אותו, ואני כל שנה מחדש. היה לי חלום להגיע לרשימות רבי המכר של אמזון, והגשמתי אותו. היה לי חלום להופיע בהיכל מנורה מבטחים, שאז היה לפני זה נוקיה, לפני זה יד אליהו. והגשמתי אותו לפני כמה שנים, עשיתי עם עוד חבר, ניר דודבני, דיבייט ראווה כזה, שכנוע מחירות מעדיף, שאגב, אחד הסרטונים הכי ויראליים ביוטיוב, מי שרוצה, תחפשו שכנוע מחירות מעדיף, שעה, דיבייט, אני וניר ראש בראש, עם אקי אבני כמנחה, בהיכל מנורה, פגז של סרטון, אני עד היום נהנה לראות אותו, אז היה הגשמת חלום, לופיע מול אלפי אנשים ביד אליהו, לפני ג'ורדן בלפורט, לפני הזאב מוול סטריט, חלום להצליח בחול, אז אתה יודע, לכבוש כל מיני מדינות, ויש עוד הרבה חלומות, אז אני עוד רק התחלתי, אני בן 42, אני כבר 20 שנה עובד מוחמור, ואני רק התחלתי.
מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? מה למדת ממנו?
תראה, יש כמה, אתה אחד מהם אגב, לא הרבה יודעים, אבל אני ואתה התחלנו, הכרנו באיזה כנס, אבל אחרי זה בעצם העמקנו את הקשר.
לא, בוא נתן רגע את הקרדיט, דני קרני.
דני קרני הפגיש בינינו בכנס שלו, ויש קבוצת מאסטרמיינד שאתה הקמת בעצם, שמה שעשינו קראנו ספר שעד היום השפיע עליי חשוב והתאשר, יש לספר הזה 13 פרקים, אם אני לא טועה, אז עשינו 13 מפגשים, כל מפגש היה שיעורי בית לקרוא את הפרק ולנתח אותו. היינו קבוצה קטנה ואיכותית, כל הקבוצה הזאת יצאו תותחים אחד-אחד.
לגמרי.
אני ואתה ואלון אולמן ואופר מלמד ועמית אופיר וליה אלון ואלון שביט שליט, ובאמת כולם ופת פוגל, וכל אחד היה תותח על בפני עצמו.
אבי ברוק.
ואבי ברוק, נכון. ואז זה בעצם התגבשה לחבורה, ואז גם נוצרו קשרים אישיים חברים, גם שלי איתך, ועם אלון, ועם אופר, ועם עמית, ועם כל אחד מכם עשיתי דברים, וכל דבר שעשיתי איתכם הבוננזה. אז הספר שאחד הספרים שהכי השפיעו עליי זה חשוב והתאשר, ואחד האנשים שהכי השפיעו עליי זה אתה, ובכלל האנשים בקבוצה הזאת. וברמה, אתה יודע, ההורים שלי מאוד השפיעו עליי, אתה יודע, אין לי איזה, לי בניגוד לאחרים, אין איזה מנטור אחד, אתה יודע, שליווה אותי עסקית שנים ורצתי טוב, הוא היה הסוג של הרב שלי או גורו שלי, יש חבר'ה שזה קיים. אני דווקא אוהב לדגום מכל אחד קצת, גם בחול, אני בדרך כלל לא חוזר לאותו אדם פעמיים, למרות שתמיד בוחרים לך תוכניות המשך וכאלה, אני תמיד דוגם, הולך לסדנה של מישהו, נהנה מאוד, שנה הבאה ניסה למישהו אחר. אז הרבה מאוד מומחים, אני יכול לציין בעולם, דן קנדי וביל גלייזר וברנדון בושארד ורוברט שמין ו... ואנטוני רובינס והרב אקר, אז למדתי עם הרבה אנשים קצת כל אחד, וגם קולגות בארץ, ואני כל הזמן לומד.
מאיפה אתה מקבל השראה? מה מקורות ההשראה שלך? חוץ מחדשות הספורט?
כן, אז השראה, תשמע, קודם כל, גם התקשורת אני מקבל הרבה השראה, והרבה רעיונות לפוסטים ודיבורים באים דווקא מהתקשורת או מהחדשות. השראה, אני קורא המון ספרים, ספרים ניהולים, דיברנו על, אני גם כותב ספרים ואני קורא ספרים. עכשיו, תמיד אומר, למה לקנות ספר, גם ב-2020? כי בעצם ספר מקצר לך את עקומת הלמידה. אתה קורא ספר של איזה מיליונר, או מיליארדר, שרגע לפני שהוא שוכב מאוזן, הוא כתב ספר, והוא מספר לך על כל חייו, ו-40 שנה ניסיון, ואתה קורא את הספר ב-4 שעות. אז אתה ב-4 שעות קיבלת ניסיון של 40 שנה, בלי הכאבים בדרך. אז ההשראה שלי מקבל המון מספרים, או מפודקאסטים, והיום זה כבר פודקאסטים ווובינרים וכולי, אבל מתוכן, ממוצרי מידע. אני מאוד אוהב מוצרי מידע, שוב, גם לייצר אותם וגם לכתוב. אני גם, יש לי גם קורסים אינטרנטיים ודיסקים, בזמנו היו דיסקים ודיווידים וכולי. השראה שלי זה ספרים, השראה שלי זה מקולגות. שוב, גם אתה חלק מהם. השראה זה הרצאות. אמרת לך, אני 40 יום בשנה במוצע שומע הרצאות, אז אתה מקבל המון רעיונות והשראה וכולי. ולפעמים אני אומר, גם כשאתה שומע הרצאה פחות טובה, או קורא ספר פחות טוב, גם זה שיעור, כי אתה לומד מה לא לעשות, או איזה תגובה לא לעשות, אתה לומד מזה המון.
מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים ממך?
תשמע, קודם כל תשאל אותם, כשהם יחו לפסיכולוג בגיל 16, אני כבר שמתי כסף בצד לפסיכולוג.
כן, יש תוכנית לאבא דפק אותי.
תוכנית אבא דפק אותי, כן. אבא עשיר, אבא אני, אבא עשיר, אבא רוצח, אבא זה, כל מיני זה. בקיצור, אז שמתי כבר כסף בצד לפסיכולוג, אבל פעם מישהי אמרה לי, מישהי התגרשה, אז סיפרה לי, אמרה לי, בכל מקרה ילדים יחו לפסיכולוג, לפחות אני אגשים את עצמי.
אז יש בזה משהו.
כן. אז בקיצור, תראה, מה אני חושב שהם רואים מהצד? הם רואים אבא שמח, הם רואים אבא אופטימי. הם רואים אבא חרוץ. אני לא יודע אם מבינים, היום יותר אולי מבינים טיפה מה אני עושה. אגב, הם עוד לא הגיעו לגיל, עכשיו 9:11 אני אתחיל, אבל לפני שנתיים הבאתי פעם ראשונה אותם לשבוע הספר איתי, ועד הם שומעים את הקרוז, קורא, זה דוקטור נבזל, נמצא חותם על ספריו, זה היה מדליק הזה. לכנסים שלי, שבמשך 14 שנה עברתי כנסים וסדנות, הם עוד לא היו עד היום, אני ככה עוד מניח שנה-שנתיים התחילו להגיע. אבל הם רואים חרוץ, הם רואים יוזם, הם רואים אופטימי, הם רואים זה. לא תמיד, אתה יודע, ילדים יודעים להשוות לעומת אלטרנטיבות. זאת אומרת, גם אני אומר לילדים שלך, זאת אומרת, לפעמים ילדים לא יודעים במחאות כמה טוב להם, כי הם לא יכולים להשוות את זה לשכונות פחות טובות, אלה הורים שפחות נמצאים או כאלה.
אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק במרכז המדינה או במרכז העולם, שכולם יכולים לראות אותו, מה המסר שהיית כותב עליו?
מה המסר? שימו את עצמכם בקדמת הבמה. אתם מומחים, משהו כזה, כי אני חושב שאחד הדברים שקורה זה שאנשים באמת לא מבינים, יש להם ידע אדיר בראש, ולא מבינים למה אנשים צריכים, אתה יודע, מה הם מעניינים, או למה אנשים צריכים לחשף לזה, או על מה יש להם כבר לכתוב, על מה יש להם כבר לדבר. אז אני חושב שכל אחד צריך לראות את עצמו כמומחה וכמותג, ולשים את עצמו בקדמת הבמה. אז זה משהו שככה הייתי שם, ככה, אם ניקח את כל מה שדיברנו כמסר, אחרי זה כבר בא לידי ביטוי, בבלוג, בספר, בהרצאה, להשתתף בישיבת הנהלה בצורה אקטיבית, בכל מיני דברים, אבל קודם כל תהיה בפרונט.
כן. מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך?
על המצבה, למה אתה כבר קובר אותי? יש לי אגב תוכנית סדורה, אתה יודע שאני אוהב הרבה שוקו ובמבה וכאלה, אבל יש לי תוכנית
סדורה. כל הדברים הבריאים האלה.
בדיוק, תוכנית סדורה לחיות.
רק למען הגילוי נאות, בכל פעם שאנחנו, יש איזשהו מפגש וזה, אני דואג שיהיה לה, הנה, שקית במבה ובקבוק שוקו.
שקית במבה ובקבוק שוקו, נכון, תמיד זה היה. אז יש לי תוכנית סדורה לחיות עד גיל 100 דרך אגב, אני בן 42, אז בהנחה שתפו לאיזה מחלה או איזה תאונת דרכים בדרך, אז יש לי איזה תוכנית איך זה קורה. אז אל תקבור אותי עדיין, אבל מה חשוב לי שיגידו עליי זה שהתבטתי חותם. אני אתן לך סיפור קטנטן, שכתבתי את הספר, אז אתה יודע, יש את התמלוגים והכסף והתקשורת ושבוע הספר שזה גם מחמיא לאגו, אבל אחד הדברים הכי מדליקים שאמרתי על הספר זה שאתה בעצם לוקח ידע שקיים אצלך במוח, שאף אחד אחר לא יודע אותו, ואתה פשוט פורס אותו עם כולם, אגב מה שאנחנו גם עושים עכשיו, וכשבאתי לסגור עם קטר פעם ראש, כאילו, כשהספר כבר יצא, אז היה לי פגישה במשרדי קטר שב-2004 היו ההוצאה הכי גדולה בארץ, וגם אם אתה זוכר, בייחוד עם סטימצקי, ובאמת היו ככה שלטו בשוק, יש להם ארון זכוכית מאוד מאוד גדול במשרדים עם כל הספרים שהם הוציאו, ולא משנה, גם ספרים עתיקים, כל הספרים. אתה מסתכל על הערימה הזאת, שכל ה... באמת, עמוס עוז, דוד גרוסמן, רביב דרוקר, זה, יש שם מיליון, כאילו, עיתונאים, סלבים, אנשי מקצוע הזה, יורם יובל וזה, ואתה רואה את הספר שלך שם. ואז אתה אומר, הספר דבר לפני קהל, ואחרי זה יצא גם דבר לפני לקוח בכתר, ואתה אומר, אני לא יודע איפה אני אהיה בעוד 20 שנה או 50 שנה, הספר שלי יהיה פה בארון זכוכית, וליד הגדולים ביותר. אז זה נקרא להטביע חותם, ובאותו רגע הרגשתי גאווה או כיף כזה, שבאמת אין הרבה דברים שדומים לזה.
לגמרי יכול להתחבר לזה. אם היית יכול לחזור אחור בזמן, ולתת ליניב שבתחילת הדרך עצה, מה היית אומר לו?
תשמע, אתה יודע, אני מסתכל כל הזמן מה הייתי עושה אחרת, אז אתה מכיר את זה, אם ניקח רגע את הקטע רוחני, זה כל החיים עם מסע, ואתה לומד מכל דבר, ולא הייתי מוותר על שום דבר בחיים, אפילו דיברנו על הגירושין, שזה אולי במחאות הכישלון הכי גדול שלי, אז גם את זה, לא הייתי, אם הייתי חוזר מכונת זמן, והייתי מכיר את הגרושה שלי, הייתי רוצה שזה יהיה אותו דבר, כי נתן לי שני ילדים מדהימים, את נועה ויואבי, אז לא הייתי אומר, עכשיו שאני אכיר אותה, אני לא אצא איתה. אז אני לא מתחרט על כלום, הצעה שהייתי נותן, אולי, לא יודע, תהנה יותר מהחיים, לא יודע, הכל לטובה, דברים בנקודות כאלה שפל, אז תראה לאן תתכוון הכי גבוה שאפשר, אתה יודע, דברים כאלה. אני חושב שתמיד היה לי, זה משהו שמאוד חשוב לי, חלק מהשליחות זה לתת לאנשים את ההשראה הזאת, תמיד היה לי, בגיל מאוד צעיר, א', חלומות, וב', מאוד רצון מאוד חזק להגשים אותם, כי יש לי עד היום רעב מאוד גדול. אני עכשיו היה לי כנס ביום שישי האחרון, ופגשו אותי אנשים שמכירים אותי באמת 10-12 שנה, ראו אותי כמה פעמים, ואמרו לי, מה שיפה אצלך זה שזה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי שם. מה שיפה אצלך, שאתה כל הרצאה הבא כאילו זו הרצאה ראשונה, אתה כאילו מתלהב כמו ילד, ואתה כיף חלי, ואתה מדבר עם אנשים בדוכן.
אתה עדיין ילד.
בדיוק, אני עדיין ילד.
אתה עדיין ילד. משוקו והבמבה.
משוקו והבמבה. ואני שומר על זה גם, תודה, ילד זה תמים, אני גם תמים לפעמים בקטעים מסוימים, בעיקר האישיים, אבל גם ילד זה יצירתיות, וילד זה שמחת חיים וכאלה. אתה יודע, אני חושב שלא פעם אחת פגשת אותי ולא נקראת מצחוק, נכון? כולל, יש לי תיעוד שלך ממש על הרצפה, אתה זוכר, בפסטיבל מספר סיפורים, שפעם באת עם ויקי, ויש לי תיעוד שלך שם בוכה מצחוק, אז זה כיף.
מה רוב האנשים לא יודעים לגביך?
מה לא יודעים לגביי? זה שאני יודע מכבי חיפה, אני חושב שיודעים, כי אני אומר את זה בהרצאות, למרות שבשנים האחרונות זה כבר כאילו קצת בושה להגיד, אבל אני אוהד צרוף, נשאר תמיד גם כדורגל, גם כדורסל. אני חושב שעל הפעילות החברתית לא יודעים מספיק, כי תמיד זה נתפס להם כאילו שאני עושה כסף, ואני איש עסקים, ואני מדבר על שיווק, ואני פרקטי, ואני זה. אז לא יודעים לגביי שיש לי הרבה פעילות חברתית נתבותית, מה שדיברנו על האנשים מוגבליות, על הקהילה האתיופית וכולי. על החיים האישיים לא יודעים הרבה, כי אני לא מספר להרבה אנשים. אני דווקא אם תסתכל בפייסבוק שלי, אז לא תראה שם כמעט תמונות אישיות.
עסקי.
אני מאוד עסקי. אתה יודע, זה עניין של אופי גם, אני לא אתעד כל דבר שקורה אלו זה. אני שומר מאוד על הפרטיות שלי במובן האישי, והרבה אנשים אפילו בשכונה, או אתה יודע, שאני גר באותה שכונה ברמת אביב ג' כבר 12 שנים, לא יודעים בדיוק מה אני עושה, למרות שאני כאילו חי שם וכולי, ורואים אותי, בשכונה אני מתלבש אחרת. אז אני חושב שאת העשייה הזאת לא הרבה יודעים מי שקרוב אליי, הנושא של הפעילות החברתית, וגם אולי הצד הרוחני קצת, אתה יודע, לא יודעים שאני עושה כל מיני, כמו שאמרתי, פה נחשפתי, אתה יודע, טיפול רגשי, הדרכת הורים, כל מיני דברים מוכנים, אנשים לא, לחבק עצים מדי פעם, אתה יודע, אנשים לא יודעים שאני מחבק עצים.
טוב, זה אנחנו צריכים תמונה כדי לפרסם. לאן מכאן, מה היה הדבר הגדול הבא של יניב?
הדבר הגדול הבא זה עוד מדינות. אני חושב שתראה, הלחם והחמאה שלי, כל עוד אני חי בישראל, זה ישראל. והמטרה כרגע זה להמשיך להיות בישראל, never say never, אבל אני זה, אבל להיות על הקו, כמה שיותר פעילות בחול. הדבר הבא זה להיות גם מוביל דעת קהל, מה שנקרא opinion leader, בישראל כמה שיותר, וגם בכל מיני מדינות בעולם. כמו שאמרתי קודם, יש את השלבים. שלב א' זה לפרסם את הספר בכמה שיותר מדינות, שלב ב' זה ללכת לאירועי השקה וכולי, ושלב ג' זה שכבר נתחיל להיות על הקו, שלקוחות מחול מזמינים אותך אחת לכמה זמן. שני השווקים שהולך לי הכי טוב בהם, נכון להיום, זה המזרח הרחוק וארצות הברית, שזה שני שווקים מאוד דומיננטיים, ואני רוצה מבחינתי לכל העולם, להגיע לאפריקה, להגיע לאירופה, להגיע לדרום אמריקה, בחזון שלי זה דוקטור פסוויישן, זה מותג על בינלאומי, וממש בשורה אחת עם הגדולים ביותר, ואני בדרך, אני צעד צעד, נגיע לכל.
יש ככה עוד משהו שלא שאלתי ושחשוב לך עוד להוסיף, לומר?
א', שאני אוהב אותך ברמה האישית, וששוב, אתה היית אחד מהמקורות ההשראה, ואני שמח מאוד על ההזדמנות הזאת לדבר עם אנשים. וכיף לי, אני קודם כל עכשיו הבטחתי את הנייד שלי, אז אני אתן את הנייד שלי.
זה השאלה הבאה.
השאלה הבאה. לא, אז אני אגיד, מאוד חשוב לי שמי ששומע אותנו עכשיו, יבוא, יראה אותי גם בפלטפורמות האחרות, האתר שלי, דוקטור, יש Persuasion COIL, אתר בעברית.
אני אגיד שאנחנו בדף של הפרק יהיו את כל הכישורים לכל המקומות שאפשר למצוא את יניב. פשוט תיכנסו כסף טוב.biz ותלכו לפרק הזה ספציפית ותמצאו שם הכל.
מעולה, אז יש לי שני אתרים בעברית, אחד לחברות וארגונים ואחד לקהל הרחב, יש לי אתר באנגלית, יש לי ערוץ יוטיוב עם מעל 2 מיליון צפיות עם הרבה סרטונים, וככה, אתה יודע, באמת אני רוצה להישאר בקשר עם כמה שיותר אנשים, והנייד שלי שאני אומר, מזמין אנשים לשלוח לי מייל, yaniv@yanivzaid.com, הנייד, שימו לב, תרשמו, 054-800-1200.
מספר של פרוטקציונרים.
נכון, שכנוע זה גם שכנע את סלקום ואת פלאפון. אני לא חושב, מישהו נתן פה מנייד אצלך באחד הפודקאסטים? לא, אז אני הראשון.
סטן עוד פעם.
אוקיי, הופעת בחורה בינלאומית עולמית.
הטלפון של יניב.
הטלפון של אחד האנשים בפודקאסט, שימו לב, תרשמו, 054-800-1200. תתקשרו, תשלחו לי וואטסאפ או אס-אמס, תשלחו לי מייל, תעקבו אחר בטוויטר, תעקבו אחר הביתה, מה שבא לכם, באמת, אני כבר עושה את הסינון שלי, אני מנהל את הזמן בקפדנות, תתקשרו, תגידו לי מה חשוב לכם ואני אמצא לכם פתרון.
מעולה. אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים פה, אני פתאום קולט שיש בפרק הזה משהו מאוד מאוד בעייתי. לא יודע אם אתה יודע שבכל האפליקציות של הפודקאסטים יש לך אפשרות להגביר את המהירות. כאילו לשמוע בפי 1.25, פי 1.5, פי 2 או כל מיני כאלה, כדי לקצר את הזמן. פה אי אפשר יהיה לעשות את זה. כאילו אתה כבר הקלטת אותו בפי 1.5, אז...
נכון. יש, אתה יודע, מתמללים, פעם אמרה לי, זה מפיקה שיש שעות תמלול יניב זייד, כי מתמללים הולכים לפי זמן.
נכון.
אתה יודע, אתה נותן להם קובץ של רבע שעה, אז אומרים לך לפי רבע שעה, אבל אצלי, נגיד אם אתה רבע שעה שלך, זה 10 עמודים תמלול, אז אצלי זה 20 עמודי תמלול. אז פעם מישהי אמרה, יש תמחור למתמללים.
תעריף
יניב. כאילו לפי קצב יותר גבוה. בסדר, תשמע, אם אני מדבר, אני תמיד אומר, לדבר מהר, זה חלק מהקטע שלי, אנרגיה צעיר וכולי. אם אני מדבר מהר ומובן, סימן שעשיתי משהו טוב. והמון פעמים אנשים באים בהרצאה, אומרים, דיברת נורא מהר. הבנת כל מילה? בוודאי. אז זה הכל בסדר, זה חלק מהאנרגיה.
אז נכנס יותר.
אז נכנס יותר, בדיוק.
אחלה. אז אני באמת קודם כל כיף שהיית כאן. תמיד כיף לפגוש אותך ולהיות איתך. מאחל לך באמת שתמשיך לכבוש את העולם.
תודה רבה, ונמשיך לגדול ביחד, נמשיך להיות חברים טובים, למרות שאנחנו חושבים אחרת פוליטית, לא ניכנס לזה כרגע, ונמשיך לגדול, וגם...
תהיתי אם זה יעלה או לא.
לא ניכנס פה לפוליטיקה, ואני לא נכנס, אגב, אני עבדתי עם כמה מפלגות מכל הזרמים, אז אני לא אומר את הדעות הפוליטיות בפומבי, רק החברים הטובים יודעים, אבל יש לי גם בזה אג'נדה ברורה, אני פשוט חושב שזה לא רלוונטי לעסקים. אבל הנקודה היא שהפודקאסט הזה ימשיך להצליח, ותמשיך לראיין כמה שיותר, ושיהיינו כמה שיותר צפיות, מאזינים, ונטביח אותם כמה שיותר.
אמן ואמן.
תודה רבה.
תודה. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו ב-iTunes, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב, ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט, כסף טוב.biz, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף טוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל aran@kesef-tov.biz או בפייסבוק שלי facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני אירן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא.